היי אהב.
היי מתן.
ברוכים הבאים לפרק חדש של תודה רבה, שאני מאוד מתרגש ממנו. היום אנחנו מדברים עם רועי פינצי, הבמאי עורך ויוצר של הסדרה להיות עם חופשי. מאוד קשה להגיד את זה לא ב... להיות עם חופשי. סדרה בת 3 חלקים על שבט הטרנס הישראלי, שכשאתם תשמעו את הפרק הזה היא כבר תהיה בחוץ ב-YES דוקו. לכל מי שאומר, וואי אין לי YES, אם אתם לא מכירים את סטינג, אני עושה עכשיו פרסומת ל-YES שהם לא שילמו לנו עליה. סטינג זה כמו נטפליקס, רק של YES, אפשר להתחבר, לראות מהטלוויזיה, מהמחשב, מהטלפון, ואפילו להתנתק אחרי חודש, לא יקרה כלום. הם בעדנו, הם רוצים שתראו את הסדרה, אז תעשו את זה, תראו אותה באופן חוקי, תתמכו ביוצרים ישראלים. הסרט וההתעסקות בכלל בחודש האחרון בהכנה לפרק הזה, הסדרה, היא... הטיסה אותי אחורה בזמן לחיבור שלי לסצנת הטרנס ומוזיקת הטרנס, שתכף ניכנס אליהם לעומק. אז הפרק הזה מאוד מרגש אותי ואני מקווה שתהנו.
אז איפה אתם יכולים למצוא אותנו? קודם כל יש לכם את איך שאתם שומעים עכשיו, כנראה שאתם בספוטיפיי או באפל מיוזיק או איפה שלא תהיו, אז שם ובכל שאר הפלטפורמות. יש לנו את האתר שלנו, todarabah.com, יש לנו עמוד פייסבוק, יש לנו אינסטגרם, שאנחנו מעלים בו אומנות פסיכדלית מדהימה, מדי יום, ממליצה להיכנס ולעקוב, ויש לנו את הפטריון שלנו, שאם אתם רוצים לתמוך בנו, אז אנחנו מאוד מאוד נשמח, אפשר לשים דולר בחודש ומעלה, זה איזה סכום שבא לכם מדולר, באופן קבוע, כל מי שתומכים בנו, כרגע אנחנו סופר מודים לכם, הכל בזכותכם, תודה רבה.
היי רועי.
היי.
יס, כיף שאתה פה.
תודה רבה, כיף להיות פה.
ממש, ממש. אני אצלול ישר לעומק הרחבה.
קדימה,
קח אותנו. בלי להקים את האוהל ובלי לחכות.
אבל איפה המוזיקה, איפה המוזיקה.
זאת תמיד טעות.
נכון, נכון. בוא נדבר רגע על הסדרה. שלחת לנו אותה לצפות לפני, תודה.
כן, ממש תודה.
אני אומר בשם שנינו, אהבת לנו את השכל.
כן.
ממש, ואני אגיד בשם עצמי, מעבר לה, אני שנייה מוציא רגע את הפן של לדבר על הסדרה במין מבא קולנועי, או איך זה עבד, 3 הפרקים והסידור שלהם, זה היה נהדר, מדהים בעיניי, ונדבר יותר על הפן האישי שלי, שאני כאילו, החזרת אותי אחורה, לצערי אחורה, לא יודע למה הפסקתי ללכת למסיבות טרנס, אבל ראיתי את הסדרה וכל מה שאמרתי, זה פאקינג בא לי מסיבה עכשיו.
אבל עם זה גם יצאת בסוף?
היה גם תחושות לא פשוטות בסוף. זה כן, אנחנו כן נעשה קצת ספוילר ונגיד שגם הסיפור של תרבות הטרנס, שתכף ניכנס אליה יותר, הוא לא סיפור שהוא פשוט, והוא לא בטוח עם סוף טוב.
זהו, בגלל זה מעניין אותי לדעת עם מה יצאת ממנו. עם איזה תחושה או עם איזה הבנה. בסוף, 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 בסוף השלושה פרקים.
ממש הראשית של הדבר זה בא לי מסיבה.
אוקיי.
בא לי לחזור לתחושה הזו, שהייתי בה עד לפני כמה שנים. לא כל הזמן אולי, אבל במסיבות, וגם זה ליווה אותי מחוץ למסיבות. בא לי לחזור לזה, שכחתי כמה זה כיף, לראות את זה בצורה הזו, זה ממש החזיר לי את זה לתוך הורידים ישר, וגם הצעתי קצת מעורער, ומעורער.
למה?
מה עתיד הסצנה, קצת על ההבנה שאני מרגיש שאולי התעלמתי ממנה, של כמות השליטה שיש לממשל ולמשטרה בחיים שלנו, בטח בכל מה שקשור לנושא הפודקאסט פסיכדליה, אבל... בלי קשר לצריכת חומרים, לתרבות של מוזיקה.
תכל'ס זה על כל דבר.
זה על כל דבר, כן.
אז אנחנו נגיע להרהורים האלה, אבל זה גם, זה לא רק אפי אפי ג'וי ג'וי בוא לרמקול שמאל, או לאוזניה שמאל, במקרה הזה של המאזינים שלנו. יאב, איך את הרגשת? אחרי הצפייה בסדרה.
קודם כל, אני מאוד נהניתי, כאילו ברמה הכי פשוטה. אהבתי את איך שזה מעביר לי את הזמן.
וואו.
כאילו בלא בקטע של שמשהו יעביר לי את הזמן, בקטע של הזמן שהשקעתי בלראות את זה, כאילו לא הרגשתי שהוא בוזבז, הרגשתי שהוא היה well spent. זה היה כיף, הרגשתי שזה כאילו ממש מסמך תיעוד היסטורי, כזה של תקופה מסוימת, של סצנה מסוימת, של קהילה מסוימת, ואני תמיד, אני חולה על היסטוריה, אז כל דבר שמבחינתי אתה בא ומביא פה איזה תיעוד, זה מרגש אותי, כי לא על הכל כותבים, ולא את הכל מתעדים, כאילו בצורה כזאת, מביאים את זה ככה יפה, כזה בתור מין תוצר כזה, שבעוד 100 שנה אנשים יוכלו לראות את זה, וממש להרגיש כאילו, וואו, היה פה איזה סיפור. אז אהבתי את זה מאוד. כמובן, יש לי המון ביקורת. לא על הסדרה, אלא יותר על הסצנה, ועל מה שראיתי וזה, אבל כבר נגיע לזה.
אוקיי.
אבל זה שזה הביא לי ביקורת, זה שזה עורר בי ביקורת, זה בפני עצמו, זה סימן טוב.
כן.
כאילו זה, יש, לא. על מה, יש לי המון על מה לדבר איתך.
אני, זה כאילו, תבינו, אתם באמת מהראשונים שרואים את הדבר הזה בצורה שהוא עכשיו.
איזה מרגש.
הדבר הזה היה, הוא נולד במעמקי התודעה שלי, ו-90% מהזמן שאני עובד עליו, לא ידעתי איך הוא יראה. וגם עכשיו אני סוג שלא יודע איך זה נראה, אני לא יודע איך אתם רואים אותו. ואתם בין האנשים הראשונים שככה, נתתי להם לראות את זה ככה, הנה, טק, זהו, זה המוצר, זה הדבר. אז כאילו מעניין אותי לדעת איזה מהאלמנטים דיברו אליכם, מה תפס אתכם, איך זה השפיע עליכם. אני יכול לראיין אתכם עכשיו.
נכון.
אני אולי לא הייתי צריך לעשות את זה, אבל ראיתי את זה גם עם עוד חברה, שיר כהן, שהיא פה גם...
אה, זאת הייתה שיר.
כן.
יקירת הפודקאסט.
יקירת הפודקאסט, שגם הייתה בשני פרקים, והיא גם מגיעה מהסצנה, אפשר לומר, לא יודע בדיוק מה זה אומר, מגיעה מהסצנה, אבל שנינו גדלנו בתוך הסצנה, אפשר לומר, היא פיתחה אותנו, הכניסה אותנו לתוך איזה מיינדסט אחר. שנינו הרגשנו שזה מביע את התחושות שלנו, את מה שהגענו ממנו, הווייב שגם הרבה אנשים שהם בתוך הסצנה הזאת, לא מכירים זה את האנדרגראונד של פעם, שהבאת את זה מצוין בסדרה. אני אגיד גם שעוד משהו שזה עורר בי, זה איך להזזל, זה לא קרה עד עכשיו.
כן, אני לא חשבתי את זה.
סדרה שמתעדת את תרבות הטרנס בצורה הזאת. זה עד כמה הרגשתי שזה טוב, כי זה הרגשתי שזה נאמן למקור, לא רק מפאר, מאוד עומד על הרבה מאוד נקודות קושי של הסצנה ושל התרבות הזו.
ומביא את הדמויות מאוד אהבתי.
ממש, כן. אני רוצה לחזור איתך אחורה קצת, אז לסרט שהופיע במוכחה הקודח בתודעה. מתי הפרויקט הזה התחיל? איך? כמה זמן הוא ביצירה?
הפרויקט הזה, אני סוג של גנבתי אותו. סתם, לא, אני הרשתי אותו במאמץ וביזע. שני אנשים שהיום הם חברים מאוד מאוד יקרים, אופר דיקובסקי ואלון דוטן, התחילו את הפרויקט הזה כבר לפני, היו להם חומרים שצולמו פה בשנות ה-90, אני לא אלאה אתכם בכל הסיפור, אבל זה סיפור מאוד ארוך. התחילו קבוצה של כמה חבר'ה, אורי גרומן ואייל מירלמן ואלון דוטן, צילמו מלא חומרים שהיו אמורים להגיע לסרט דוקומנטרי על תרבות הטרנס בשנות ה-90, אז הם היו סטודנטים.
בשנות ה-90 הם רצו לעשות? וואו,
כן.
מטורף.
צילמו מלא 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 חומרים, לא נגעו בהם 20 שנה. אחרי 20 שנה, אופר דייקובסקי ואלון דוטן החליטו שהם עושים איזה סרט דוקומנטרי. הטעות שלהם הייתה שהם פרסמו על זה הודעה מוקדמת בפייסבוק. אני עליתי על זה. ואני התבייתתי על זה כמו אמסטאף. לא הכרתי אותם בכלל, לא יודעת מי הם. מצאתי אנשים איך להגיע לאלון, שיעזרו לי את זה. הרמתי, אני אפילו לא זוכר, אבל נדנתי להם כאילו ברמה מפחידה. קח לי איזה חצי שנה, משחררו לי את החומרים. בהתחלה, כאילו בשנים הראשונות עוד היינו כזה, עבדנו ביחד. ממש, הם עזרו לי כאילו להתניע, בלעדיהם זה לא היה קורה אמיתי. הם פתחו לי את כל הדלתות, הכירו לי לכל האנשים, קישרו אותי לכל מה שצריך, באיזשהו שלב כל אחד וענייניו, ראו שזה לוקח יותר מדי זמן, או לא יודע, אני התחייבתי למתחילה, אמרתי, נתנו לי שנה, הייתי תמים. זה לא קרה, לא אחרי שנה, לא אחרי שנתיים, אחרי 3 שנים כבר, לא זוכר, כל אחד לעניינים שלו, ואני נשארתי עם זה לבד, ואמרתי, אני לא מוותר, אני ממשיך. ותוך כדי שאני עובד על זה, פתאום התחיל לקרות כל מה שהוביל בסוף לביטול של דוף. זאת אומרת, הסצנה בזמן הזה, כל הזמן עוד קורים דברים. אז כל פעם אני, עוד יום צילום, עוד יום צילום, את זה אני חייב לצלם, את זה אני חייב, אני עוד לא יודע מה הסרט, אבל אני יודע שמה שקורה עכשיו, אני חייב לתעד אותו.
זהו, מתי הבנת שמה שקורה עכשיו, זה באיזשהו מקום היסטורי?
כל הסיפור הזה נשען על מיתולוגיות. המיתולוגיה הכי, הכי, הכי גדולה בסיפור של המחאה של הטרנס, זה תנו צ'אנס לטרנס ב-98. ובמשך שנים, הדיבור בתוך הסצנה היה, האם אי פעם יכול לחזור על עצמו, תנו צ'אנס לטרנס. היום זה כאילו, אנחנו כאילו צוחקים, כי כאילו היו כבר מלא הצהרות ענקיות, אבל עד 2019, זה היה נשמע בלתי אפשרי, כל כך הרבה פעמים דיברו על זה, וזה לא קרה.
רק נגיד שתנו צ'אנס לטרנס, עשו בכיכר רבין.
ב-98. עצרת עצומה, עצומה.
פשוט הביאו סאונד ודיג'יים ו...
לא, אבל...
מילאו את הכיכר.
ההצלחה שלה הייתה שהייתה היסטרית בגודל שלה, היו שם איזה 50-60 אלף איש.
כן, והם לא ידעו עד השנייה האחרונה אם מישהו בכלל
יבוא. הם לא ידעו כמה אנשים יבואו.
מטורף.
וזה היה הצלחה היסטרית, וכל השנים מאז מדברים על האם יצליחו להרים שוב, כי המצב של הסצנה לא השתנה.
גם אז הם היו בעניין של מחאה.
נכון.
של כאילו, למה אתם מונעים מאיתנו לרקוד ולהיות חופשיים?
כן, הם לא כך ידעו, רוב השנים של המאבק של הסצנה, עד היום אני מרגיש, לא יודעים למקד אותו, לא יודעים להגיד על מה אנחנו נאבקים. אוקיי? כי זה, על מה אתם נאבקים? הרי יש מסיבות טרנס.
נכון.
אגב, מלא. כן,
כן גם בקורונה.
בקורונה יותר מאי פעם. מסיבות טרנס מחתרת, יש, והיו תמיד, יש היום, ויהיו לנצח, בכל מקום. אוקיי? בכמויות. את זה אי אפשר לעצור את זה. לא משנה מה. אז כאילו מצד אחד אתה אומר, אתם מוכרים על זה שמה, שאי אפשר לקיים מסיבות טרנס, אבל כן יש מסיבות טרנס. אז על מה אתם מוכרים?
הם פחות בטוחות. עוד נגיע לזה, אבל... כשזה במחתרת, זה אתה מסוכן.
זה מה שאני אומר, הדיון על מה המחאה הוא מרופל. אין, כאילו זה נורא תלוי את מי את שואלת,
ובתקופה... על מה המחאה?
על חופש.
על חופש.
כן.
חופש לרקוד?
לא. יותר גדול מזה. חופש תודעתי.
מה זה חופש תודעתי? איך קשור השיטור יתר והאיסור על התופעה הזאת למניעת חופש תודעתי?
אני חושב שאנחנו רוצים הרבה יותר מדי מהר.
כן? לא יודעת, אני...
בטירוף.
סבבה.
אני אקח לכם את החופש, ויהיה לנו מספיק זמן לדבר עליו, ניתן טיפה רקע וזה. בתוך תהליך יצירת הסרט, הגעתם לאיזשהו...
סדרה.
אני כל הזמן אומר סרט.
כי זה התחיל כסרט.
נכון. אז אחרי שזה, אתה זוכר?
כן, אני הסתרמתי כסף באדסטארט גם. ברור, בטח, גם פרסמנו את זה בתודה רבה.
נכון, וואלה, תודה רבה.
יש לי כרטיסים להקרנה, אם היא תקרה אי פעם, אם לא, אז גם...
לא, יהיה משהו.
היי, בסוף הפרימיירה קרתה אונליין בהנחיה שלי. איזה כיף. יש לינק בתיאור הפרק ובאתר שלנו, ואפשר לצפות בזה בחינם. עוד המלצה למאזינים, לראות את הסרט הזה ביחד עם עוד חברים.
חברים שהיו אתכם במסיבות טרנס.
ממש ככה.
ואם אפשר לבקש, כשאתם הולכים לראות את זה, תשקיעו בזה. תפנו לזה את הזמן, שימו את הטלפון בצד, תחבו את האור. אם אתם יכולים, שימו אוזניות. תנו לסיפור לקחת אתכם, תנו לסיפור, או שהוא יעבוד או שהוא לא יעבוד, אני לא יודע, אני לא מבטיח כלום, אבל תנו לו הזדמנות, את ה-50 דקות של כל פרק, תנו להם.
יס, אני איתך לגמרי.
אמן.
כן.
בוא נדבר טיפה על החיבור שלנו עם המוזיקה. בחרת לעשות פה סרט שאתה אומר שלקח שנים, התבייתת עליו כמו אמסטף. מה הקטע שלך עם המוזיקה הזו בכלל?
קשה לי לומר, אני לא יודע.
איך זה התחיל?
כן, איפה?
מה, עם המוזיקה?
כן, מסיבת טרנס.
אני אפילו לא... אני אפילו לא יודע לשים את האצבע. גרתי באילת, אחרי הצבא, התחברתי שם, היינו איזה מין חבורה של חבר'ה של עובדים באיזה מלון, הכי ילדים תלושים כאלה, שלא יודע, אני לפחות לא היה לי מושג, כאילו מה הולך להיות איתי, אתה יודע, הכל פתוח.
איזה 90's. קבענו במלון באילת, והיינו בקטע של טרנס.
לא, עוד לא יודעת מה זה בכלל. הלכתי, כאילו לקחו אותי לחוות היען, למסיבה של סקאזי. ומשם, כאילו החיבור למוזיקה היה משני לחיבור לפסיכדלים, כן? אבל משהו ב-BPM של המוזיקה הזאת, משהו במקצב הזה, הוא כאילו בא, לא יודע איך להסביר את זה, הוא בתוך הגוף שלי.
כן.
הוא כאילו, אני שומע את אמא שלי, את הפעימת לב שלה. לתוך הרחם.
זה, היום אנחנו הולכים ברחוב, פשוט בכל קיוסק, בכל חנות ירקות.
כן.
יש טרנס, וזה משהו ש... איך הוא הגיע לחיים שלנו, אני חושב שיש לו איזה חלק קסום, כי מאוד קל לזלזל במוזיקה הזו, שומעים אותה פעם ראשונה, זה ככה לי זה היה. שמעתי את זה פעם ראשונה, ואמרתי, טוב, מה זה השטויות האלה?
כן.
ואז, סבבה, אוקיי, אינפקטד זה המגניב, כשהייתי בחטיבה, אבל לא יודע, זה לא תפס אותי, ופעם ראשונה שממש הבנתי, חשבתי שאני מתחיל להבין, זה פעם ראשונה שהגעתי למסיבת טבע.
זהו, שאלה אם זה טרנס, גם כשזה בלי כל התרבות, שמסביב, כאילו בלי האנשים והרחבה, והדיג'י, והסאונד, והעליות על האדמה, ולא בתוך מקום סגור, כאילו, עם האוהלים שם, ו...
כן.
בלי, כאילו, זה ממש שאלה, אם טרנס זה רק המוזיקה, או שזה גם כל המסביב.
זו תשובה משהו שמחולקת לכמה, קודם כל יש את המוזיקה. המוזיקה, אני, אתה יודע, אני אגיד לך משהו שהוא דבר והיפוכו, אוקיי? כי מצד אחד זה מוזיקה שאתה, או שאתה אוהב אותה, או שאתה לא אוהב אותה. אתה לא יכול, אם אתה לא אוהב אותה, זה לא בשבילך. אין שאלה. מצד שני, אם באמת, כמו שאמרתי על הסדרה, אם תתמסר למוזיקה, באמת, בלי שיפוטיות, בלי להחזיק בראש את הסיפורים שאתה שומע כל החיים, על מה זה מסיבות טרנס, כאילו שים את זה, אם תצליח לשים את זה בצד, זה לא אפשרי, זה על גבול הלא אפשרי, אבל נגיד שתצליח, תתמסר למוזיקה, וואלה, לא נראה לי שיש מישהו שיכול להתנגד לה, היא ממיסה, היא ממיסה. אם אתה באמת מתמסר, מה זה? זה תרפויטי, זה...
אני צריכה להיות במצב רוח מאוד ספציפי. ואז אני יכולה להתמסר, אבל רוב הזמן אני לא, אני כאילו...
בן מוש אמר לי בטלפון, שאמר לי שיאב לא...
יאב לא אוהב טרנס.
אז כאילו, אני חייב לגבר, אני כן, איך שהוא אמר לי, זה קצת כאילו הוריד לי.
אוי, שיט.
כן, קצת, אבל לא, אבל כאילו...
הרסת לי לפני, אה?
התגברתי על זה, כי אני מרגיש שאת משלנו, אבל זה מוזר לי, אני לא מצליח להבין את זה.
אז אני אסביר את עצמי, אוקיי? קודם כל, אני בתיכון גדלתי בערבה, והיינו כאילו, חברים שלי קנו איזה מערכת סאונד, והיינו יוצאים למדבר, ומסיבה, 20 חבר'ה. טרנס. אז אני מכירה את זה, כאילו, מגיל צעיר, וזה, זה כיף, זה מה שעושה, כאילו, זה כיף, יאללה, מסיבה, מוזיקה, לא התעמקתי בזה יותר מדי. אני חושבת שהתחלתי יותר להתעמק בטרנס, כן, נראה לי כשהכרתי לקראת סוף התיכון, יותר כזה, אחרי, ובעיקר בדאון טמפו. כאילו, באופן כללי, אני חושבת שאני אוהבת את ה-BPM היותר נמוך, וזה מה שכאילו קצת מרתיע אותי מחלק מסוגי הטרנס באופן כללי. ואני גם אגיד שאני מאוד מאוד התחברתי לכל המסביב. כלומר, אני מאוד אוהבת מוזיקה ומאוד מעריכה וכיף לי, ואני אוהבת לרקוד, אבל בשנים האחרונות, ככל שהתרחקתי מהמוזיקה עצמה, עדיין המשכתי לאהוב את המסביב, את להיות בטבע, את הרמקולים הגדולים, שאני יכולה להחליט מה המרחק שלי מהם, את האווירה של האנשים, וכולם קהילה, ושבטים, ולישון בשטח, כל הדברים האלה, וכל הווייב של פסטיבל.
תרבות.
כן, תרבות של פסטיבלים, גם אם זה לא...
זה נכון, זה בדיוק הנקודה, זה בעצם החצי השני של התשובה שלי מקודם על המוזיקה, כי זה לא רק מוזיקה. כשאנחנו מדברים על טרנס, אנחנו לא מדברים רק על מוזיקה טרנס, יש באמת את כל מה שציינת עכשיו שנותן פה סיפור הרבה יותר רחב. כאילו, אתה לא באמת חייב לאהוב BPM 135 נכון. בשביל להגיד שאתה בן אדם של טרנס. בן אדם של טרנס בעיניי זה בן אדם של חופש, הוא לא חייב לרקוד ברחבה ולחפור, זה בן אדם של טבע, זה בן אדם של אנשים, זה בן אדם של צבעים, זה בן אדם של יופי, של אמת.
זה מזכיר לי את מה שאמרה לי מישהי, שאני רנתי אותה פעם לאיזה פרויקט, היא ומי שהיום בעלה, הם היו בוודסטוק. הם היום גרים בארץ, הם היו בוודסטוק. עכשיו, זה לא פסטיבל טרנס בשום צורה, היה שם רוק אנד רול, אבל לא האווירה משנה, הייתה, כן. אני זוכרת שהיא אמרה לי ככה, שאלתי אותה, כאילו, העברית שלה לא העברית הכי טובה, אז היא ניסתה לתאר את החוויה, והיא אמרה, היה נורא כיף, כי כל אחד עשה מה שהוא רוצה, אם רצית לאכול, הלכת לאכול, אם רצית לרקוד, הלכת לרקוד, אם רצית לישון, הלכת לישון, וכולם פשוט נהנו ביחד, וזה היה פשוט תיאור כל כך פשוט ויפה, נכון. של מה זה תרבות של פסטיבלים, נכון. אתה בא למין, מין אקו צ'יימבר קטן כזה של יום, יומיים, וכולם בחופש, כולם עושים רק מה שהם רוצים, אף אחד לא עושה שום דבר אחר, ועסוקים בפשוט ליהנות ולהיות ביחד.
וכל אחד הוא ה-higher self של עצמו, הוא עצמו בגרסה הכי טובה שהוא יכול להיות. כולם באנרגיה גבוהה, של עושר, שמפזרים את זה החוצה. זה מעיין נעורים, מה שתיארת עכשיו.
זה נכון, ואני חושבת שזה גם קשור לזה שאנשים באים פחות לפסטיבלים ומסיבות טרנס, ככל שהם נהיים יותר מבוגרים, ויש להם ילדים.
באים פחות?
כן.
זה לא נכון.
זה לא נכון?
כאילו, טוב, לא בדקתי סטטיסטיקות, אבל...
אתה אומר מי ש...
זה קצת תלוי, זה תלוי בסטים.
מי שזה טבוע לו ב-DNA כמוני, עד גיל 100 ילך למסיבות.
אבל אתה הולך כל שבוע?
לא, לא כל שבוע. אני הולך... פעמיים, שלוש
הולך,
בשנה.
פעם היית הולך יותר, אבל זה מה שאני אומרת. אתה דירות יורדת.
כן, נכון, ברור, כן.
זה מה שאני אומרת.
פעם הייתי יוצא לברים יותר.
אבל אין, אני, כן. זהו, אני נגיד לא הולך, בחיים לא תמצאי אותי בבר או במועדון, בחיים לא תמצאי אותי.
אני גם.
זה כאילו, זה רק מסיבות טרנס.
זה רק
אין
בחוץ,
לי משהו אחר.
רק בחוץ.
רק בחוץ.
כן.
חופש, צבעים, חיוכים, טבע. בסדרה אתה מדבר קצת על הערכים של הסצנה הזו. בא לך לתת לנו איזה תיאור של איך אתה רואה את זה?
מה, ערכים של טרנס?
של הסצנה, סצנת הטרנס, כן.
זה לא סצנה, זו תרבות.
תרבות.
ו...
וזה לא סרט, זה סדרה.
נכון.
אני אתקן את דרכי.
אז מה, אז peace, love, unity, respect.
כן.
זה מה שהיו אומרים אז.
נכון, אני מכיר את זה. קשה לדבר על הדברים האלה בלי להימנע מקלישאות. אבל בוא ננסה. למרות שהבטחתי לעצמי שגם אם אני איפול לקלישאות זה בסדר, אני יכול להרשות לעצמי, כי יש אמת מאוד פשוטה מתחת לזה.
נכון.
טרנס, ובגלל זה גם היה לי נורא חשוב לשים את זה בתחילת הסדרה, על תחילת הפרק הראשון, זה לדבר קודם כל על הערכים. כאילו, בגלל שחשוב לי קודם כל למשוך את הצופה ממה שהוא חושב שהוא יודע על טרנס, למשוך אותו החוצה מהדבר הזה, ולהגיד לו בוא נדבר על ערכים. אתה אומר לבן אדם בוא נדבר על ערכים, הוא מתבלבל. מה קשור ערכים? איזה ערכים? מה קשור טרנס ערכים?
כאילו הם אומרים זה רק הדוניזם, אין פה עניין כן, של
כן,
מעבר.
כן, אז דבר ראשון בסדרה, בוא נדבר על ערכים. והערכים בעיניי זה הדבר שמגדיר את התרבות הזאת, והם באמת ערכים של חופש. יש בתוך זה סובלנות, שאתה יכול לראות המון ביטויים של סובלנות אמיתית, במרחב של מסיבות טרנס. בדיוק כמו שתיארת קודם, המרחב הזה של החופש, של הכיף, שכולם בעני הכי גבוה שלהם, מייצר דינמיקה מאוד מאוד בריאה לכולם. אז הרבה סובלנות יש שם, הרבה קבלת האחר, חוסר שיפוטיות, ופן, כאילו באמת... לשחרר, לעברר את התאים בגוף. ובתוך זה יש את החוויה של הריקוד, שזה כבר על בסיס כל הדברים שתיארתי קודם, זה כבר מעלה אותך עוד מדרגה אחת למעלה. הריקוד ברחבה, ההתמסרות למוזיקה, זה כבר באמת יכול להרחיב את התודעה.
אני מאוד מאוד מתחבר לזה, ואני יכול להגיד ש... לי לא היה שום חוויה שמתקרבת בכלל לעוצמה הרגשית שהגעתי אליה במסיבות טרנס. לא היה לי משהו שמתקרב לזה אפילו בשום חוויה, נקרא לזה מוזיקלית אחרת. אני מבחינתי זה משהו אחר לחלוטין. Mm-hmm. כן, יש לי חברים שהגיע לתחושות האלה דרך מסיבות טכנו, אני אישית לא. לי זה קרה אך ורק בטרנס ואך ורק בטבע. של שחרור, של הרגשה של שמתעוררת בי איזושהי אנרגיה שהייתי אומר שהתעוררה בי במדיטציות, מה שאנשים מתארים כאנרגיית קונדליני אולי, זה דברים שקרו לי אך ורק במסיבות טרנס, ולא בשום דבר אחר. גם שילוב של החופש, של ה-BPM, של ההתמסרות ל-BPM הגבוה, הדאון טמפו, יכול להיות מוזיקה מדהימה. Mm-hmm. לרוב אני לא שומע נגיד בבית טרנס ב-BPM גבוה, אני שומע יותר מוזיקה שאת אוהבי ומוזיקה יותר נגיד לי יפה נעימה לאוזניים ושאני, אבל במסיבה אף פעם לא הגעתי לחוויה התודעתית שהיא באמת טרנס, שמשם הבנתי את השם ואת החיבור לשם, אך ורק בפרופר טרנס.
היית קורא לזה הפולחן של היום?
אני לא יודע, אני יכול להגיד שזה הפולחן שלי, וגם זה כן הרמת לי להנחתה לאן שרציתי לקחת את השיחה נקסט, כאילו שזה הגודל של התרבות שהיא רק מתרחבת, 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 בארץ ובעולם. זאת אומרת, היום מדובר כבר על עשרות מיליונים של אנשים שהם צורכים מוזיקה טרנס, מסיבות טרנס, פסטיבלים של טרנס.
כן.
לעומת עשרות אלפים לפני לא הרבה שנים.
נכון.
וספציפית בארץ, שזה קטע היסטרי, 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 ומי שלא בתוך התרבות הזו, פשוט לא מכיר את זה, אז אני מקווה שאיכשהו, למרות שהחיבור בין טרנס לפסיכדליה עוד ניגע בו תכף, אבל אני מקווה שאיכשהו יש לנו מאזינים שלא מכירים את הנתונים האלה, אבל אין מסיבה היום בעולם שאתה הולך אליה, אתה מסתכל על הליינאפ, ואחד מההדליינרים,
אחד?
או יותר, אבל אין מצב שלא יהיה להם הדליינר ישראלי.
אין מצב.
אין פאקינג מצב. וזה קטע מטורף שאחד מהייצור...
בכל מסיבה בעולם, כל פסטיבל.
כל פסטיבל, כל מסיבה, תמיד, הבום פסטיבל, השעה הכי חמה שלהם, שמורה ליוני אושרת, אייס ונטורה, ועוד ועוד ועוד, ולאוד, אם הם מגיעים לאוזורה, זה הרגע שבו כולם הכי באטרף.
נכון. כשאתה משווה את זה מול, אתה יודע, כוכבי ה... לא יודע מה, עומר אדם, מבחינת מספרים, כמה אנשים מגיעים להופעות של?
לא חשבתי על זה אף פעם.
זה לא, אתה יודע.
לא מתקרב.
מה זה? זה פי 10, פי 20.
גם בסרט מישהו מדבר על זה שויני ויצ'י.
ויני ויצ'י.
פאקינג כאילו ביוטיוב יש להם
135 מיליון צפיות.
טירוף, וזה רק ביוטיוב, בלי הסאונד קלאוד, בלי כאילו כל הפלטפורמות האחרות שלהם ספוטיפיי.
אני בכלל לא ידעתי שהם ישראלים.
את לא היחידה.
כן, כן, אני בטוחה שיש כל מיני כאלה.
הם כל כך גדולים שאתה לא מאמין שהם ישראלים.
כן, והם מסתובבים ברחוב, אף אחד לא מכיר אותם.
האמת שאני אוהבת את זה.
לא, זה מגניב.
זה מגניב, כן, אבל את יודעת, היצוא. מהגדולים של מדינת ישראל, תרבותית, אולי הכי גדול של מדינת ישראל. אנשים בארץ לא מכירים אותו, מזלזלים בו.
ממש.
רק היום הייתה איזה כתבה במאקו כזאת, על איזה סמים שעושים במסיבות טרנס, איזה חרטה ברטה כזאת מגעילה.
עד מתי, תגידו לי, עד מתי?
עד שאנחנו נהיה הכתבים שלהם, אבל כזה, זה, עם כל היופי הזה, עם כל העוצמה הזו, עם הערכים המובילים הנהדרים האלה שחווינו אותם, ואתה מראה את זה בסרט, בסדרה בצורה מדהימה. מה הפאקינג קטע של המשטרה עם הסיפור הזה?
וואי, אני חייבת רגע להגיד משהו על זה. היה סצנה בסדרה, שהוא אמר, זה כמו שלא רצו שהביטלס יבואו לארץ. ואני פשוט, נפל לי הסימון, כן, זה פשוט אותו דבר. זה לא משנה שזה מוזיקה שונה. זה לא משנה שזה מאות שונות. כאילו, אנחנו במאה ה-21 כבר ועדיין, לא, זה אותו דבר, זה אותו עניין. זה מפחדים מאיזה משהו שכאילו יערער את היסודות של ה... של הערכים הקיימים, וכאילו, זה...
כן.
זאת התשובה שלי.
גם לתשובה הזאת, יש כמה רבדים. אם אנחנו עומדים בגראונד לבל, אז אני יכול להגיד לך שאני מבין את המשטרה, אין למשטרה, אתה יודע, זה לא שהם עושים משהו לא בסדר. הם ממלאים את תפקידם. זה תפקידם, וזה החוק, והם בסדר, אין לי אף טענה למשטרה. היה יכול להיות נחמד אם הם פחות אלימים, כן? אבל מה עושים את זה רגע בצד? אני מדבר באופן עקרוני על רדיפת הסצנה.
It's not about them. לא מובילה את זה.
לא. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה זה החוק? ואיך זה נראה הגיוני למישהו, שזה המקום שאנחנו חיים בו. שמישהו יכול להגיד לי איזה מוזיקה לשמוע או איזה... זאת אומרת... לעשות מסיבה מעל 50 איש, מעל 100, לא יודע, בטבע, מוזיקה כזאת זה בסדר, מוזיקה כזאת זה לא בסדר, מי שואל אתכם?
כן, אבל יש פה עניין שהוא גם מעבר לסצנה של הטרנס, וזה גם משהו שנגעת בו בסדרה. המון זה דבר מסוכן, במיוחד כשהוא לא מפוקח. ראינו את זה באסון במירון, וראינו את זה בפסטיבל הרד, ואנחנו רואים שאם אנשים רוצים פשוט לרקוד בטבע, אז אחלה, מעולה שאתה רוצה פשוט לרקוד בטבע, וכשזה 100 איש, אז לאף אחד לא אכפת, אבל כשזה 20 אלף איש, אז זה בעיה.
בסדר גמור.
זה צריך לעשות לא, את זה עם רישיון.
ברור שצריך לעשות את זה עם רישיון. אני לא, שלא ישתמע, כאילו אני אומר ההפך. ברור שצריך לעשות את זה עם רישיון, אבל המשטרה לא יכולה להכשיל את זה. המשטרה חייבת לאפשר לזה לקרות, לעשות
נכון.
את, למלות את תפקידה, ולעשות כל מה שצריך כדי שהאירוע הזה יקרה, וכולם יחזרו הביתה בשלום.
נכון, ואז כמו שהוא אמר בסדרה, אחד המפיקים, נראה לי שזה היה של יוניטי, שהוא אמר, אם תרצה לעשות הופעה של אייל גולן, אז אני אאפשר לך, ואם תרצה לעשות מסיבת טרנס, אז לא, וזה לא משנה שזה אותה כמות קהל ואותו. זה הזוי בעיניי, זה באמת הזוי.
זה מה שהם שומעים שנים. אז פה, את רוצה, בוא תלחצי מינוס אחד, נרד במעלית קומה, יש עוד קומה למטה.
אוקיי.
קומה למטה, לחץ במעלית?
כן, כן, נכנסתי.
בקומה למטה, אנחנו מתמודדים פה עם... עם פחד.
ממה?
תראי, כל אחד בונה בדמיונו את העולם כפי שהוא מבין אותו. אוקיי? וזה, אנחנו הרבה ניזונים מסיפורים שסיפרו לנו. רוב האנשים לא יודעים מה זה טרנס. באמת. רוב מוחלט של האנשים בארץ לא באמת יודעים מה זה טרנס, ובטח לא היו במסיבת טרנס בחיים שלהם. כל מה שהם יודעים על טרנס, זה רק מהסיפורים שסיפרו להם. והסיפורים שסיפרו להם, זה כמו זרע שאתה טומן באדמה, וזה מצמיח בדמיונם, זה מצמיח עלים וענפים, וזה גדל וגדל, ונהיה מפחיד, ונהיה עושה צל כבד, וזה מגיע למצב שאתה אומר לבן אדם מסיבת טרנס, זה אוטומטית אתה מקבל מבט.
זה מאוד מוזר, כי אני כאילו מרגישה שאני כל כך מקיפה את עצמי רק במעגלים האלה ש... שאני כאילו שוכחת שרוב האנשים לא שם, וזה גם מעניין כי זה נהיה הרבה יותר מיינסטרים היום.
זה לא משנה, זה נהיה מיינסטרים, אבל עדיין בן אדם שהוא, את יודעת, אנשים, חברים שלי שעובדים במקומות כאילו מכובדים, שבאים כאילו לבושים וזה, לא כמוני, מתביישים להגיד שהם הולכים בערב למסיבת טרנס, או שהם היו בסוף ש... לא מתביישים, אבל כאילו זה... זה לא דבר שאתה משתף.
כן, זה סטריאוטיפ, אני זוכרת את זה מהזמנים ש... כן. האמת שזה נכון, יש סביבי אנשים שכאילו...
אתה לא רוצה שידעו.
אני הבחורה הפלופה שהולכת למסיבות טבע. זה כאילו, את תחת...
ואם אתה באיזה, לא יודע, באיזה הייטק, אתה איזה מנכ"ל של משהו...
או באקדמיה.
היה לי מישהו שסיפר לי ברעיון, אני כל החיים שלי הולך עם חולצות ארוכות, שלא יראו את הקעקועים. לא רוצה שיקשרו אותי כאילו עם ה...
וואו.
כן?
זה ממש,
זה חוויה של דוקטור ג'קל ומיסטר הייד, ממש.
אבל אתה הולך בסופש ואתה רוקד ואתה חווה את החופש האולטימטיבי ואתה אומר זאת האמת, ואז אתה חוזר ביום ראשון ומחסה את זה?
זה מה שאני אומר, יש פה סיפור, יש פה סיפור שסיפרו לאנשים על התרבות הזאת. אגב, היום אנחנו, את המנגנון הזה של איך אנשים מספרים לעצמם סיפורים ואז מפחדים ממנו, זה היום אפשר, יש לי מלא סיפורים כאלה לספר לך.
כן, יש את זה גם על עוד מלא דברים.
מלא דברים. אבל על טרנס זה קטע מאוד ישן, שאנשים כאילו מספרים לעצמת הסיפור של מה זה מסיבות טרנס, מפחדים ממנו, ונוצר מעגל כזה שהמשטרה אחר כך בסך הכל ממלאת את רצון הציבור. את מבינה כל ההתייחסות, גם אתה רואה את זה אחר כך בתקשורת, כמו שאמרת, כאילו התייחסויות היחידות שיש, שאתה מוצא בתקשורת, זה רק כאילו בסמים, זה כן. פטרונות
זה די הזוי איך שבתקשורת
מסכם את זה. כאילו חוסר הבנה מוחלט, וכאילו מתעקשים לא להבין, ומתעקשים ללכת עם הראש כן. בקיר, ושום דבר לא משתנה. כן. והם חושבים שהם באמת משנים משהו.
אני חייבת לציין אבל שעם השנים, ככל שהמוזיקה האלקטרונית בכללותה, זה בעצם כל המוזיקה היום, החדשה, היא מוזיקה אלקטרונית. ילד שנולד לפני 5 שנים, כל מה שהוא יכיר, זה אלקטרון, זה יהיה כאילו הנורמה.
לא יודע אם הכל, אבל...
זה היום ליצור מוזיקה שבאמת יש לה איזה חידוש, זה חייב להיות משהו אלקטרוני. כאילו, מה תעשה? כל דבר שאתה עושה שהוא אקוסטי כבר עשו.
לא נראה לי אהב.
לא, באמת, אני אומרת ברצינות.
יש לה כלים עוד עתיד.
כמה חידוש מביא הרכב שמנגן ג'אז היום, כמה כבר, אתה מבין מה אני אומרת? את החידושים אתה עושה עם המחשב.
יכול להיות.
זה ככה אני רואה את זה. גם ההיפ-הופ יש בו המון מוזיקה אלקטרונית.
שמי, טרנס לא התחיל ביום שנולד מחשב, כן? זה היה לפני הכל. זה היה הדבר הראשון. זה היה הדבר הראשון. ישבו כמה אנשים סביב המדורה, והתחילו לעשות ככה ולרקוד. ככה. מזה זה התחיל. אז אחר כך זה עבר לטוף, ואחר כך עבר לדברים יותר גדולים. בסוף זה הגיע לספיקרים, אבל אנחנו נחזור לתופים. אנחנו עוד נהיה שם בטופים ובמקלות אחרי שהכל יתפרק. לא משנה מה יקרה בעולם, זה ימשיך. זה הפעימה שלנו, של כל האנושות. זה תמיד יהיה.
אז מאיפה הפחד הזה מגיע?
הפחד של ה...
מהפעימה הזו.
הפחד מהפעימה, וואו, זו שאלה יפה. הפחד מהפעימה מגיע מה, אתה יודע, מהסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו בראש.
על הנורמה והלא נורמטיבית?
כן, בדיוק.
על ה-turn on, tune in, drop out. על אנחנו מפחדים שכאילו אם אנחנו רגע נתרחק מהנורמה, אז הכל יתפורר ולא תהיה, לא יהיה society. לא יהיה תפקוד, לא יהיה שוק עבודה.
זה הכל, זה הכל נשען על פחד. זה הכל, הכל, הכל נשען על פחד, ופחד הוא לא הגיוני. פחד הוא פחד. ואי אפשר, אי אפשר לפרק אותו. אתה לא יכול להסביר לבן אדם, הנה, למה אתה לא צריך לפחד.
לדעתי, הפחד מאוד קשור להבין כמה התרחקנו מהמקור. פתאום אתה קולט כמה היית מרחוק, ואתה כזה, שיט, וואו, אני לא חשבתי על זה.
לא חשבתי על זה, יכול להיות.
כי תחשוב נגיד על האנשים שמסתכלים על טרנס בצורה הזאת של הפחד, אם זה שוטרים, אבל לא רק, כאילו, אם זה כל מיני אנשים שכאילו מאוד אנטי, והם מסתכלים, הם כאילו, הם רוקדים כמו אדם קדמון, מה כל כך רע באדם קדמון? מה שרע באדם קדמון זה שבעצם כולנו היינו שם פעם, ובאיזשהו מקום אנחנו,
כן.
במקום הכי עמוק שלנו אנחנו עדיין שם.
כן.
ההומו סאפיאנס.
כן. כן. מחשבה יפה.
אתה לא חושב שהפחד קשור לחיבור של הסצנה של התרבות הזו עם סמים? או עם חומרים
מרחיבי תודעה? זה אותו דבר, נו, זה אותו דבר. כן, ברור שכן.
גם הסמים מזכירים לנו מה הם יעילו פעם.
מה זה סמים? מה זה הדבר הזה?
זה גם היה פה תמיד.
זה סיפור, זה סיפור, מה זה המילה הזו?
בוא נדבר על זה.
על מה זה, על הסיפור?
כן.
אנשים מספרים לעצמם סיפורים, אוקיי? אתה לא יודע, אתה לא יודע, כאילו היית פעם באוסטרליה נגיד?
לא.
אם לא היית באוסטרליה, ואני עכשיו אתאר לך את אוסטרליה, זה לא משנה אם זה אמת או לא, אני יכול לתאר לך אותה, ואני אגיד לך, זאת אוסטרליה, ועכשיו אתה תיקח את הדימוי הזה של אוסטרליה בראש, ואתה תריץ אותו בראש, זה בעיניך, אתה יודע, זה מה שזה, לא משנה אם זה אמת או לא.
כמו עם דימוי היופי, עם מודל היופי.
כן.
שאומרים לך זה יפה, ואז אתה זה כמה מחלחל לך ברמה שזה גם מה שאתה אוהב.
כשאתה מדבר על מודל היופי, יש לך משהו ויזואלי, לפחות לראות אותו.
כן.
אני יכול לא להסכים איתך שזה נראה, אתה יודעת, על איך שזה נראה, אבל כשאתה אומר לאנשים טרנס, אין, מה אני, אני לא רואה משהו, אני צריך לדמיין את זה.
את הדימויים שנותנים להם,
אז מה אני מדמיין? אני מדמיין אנשים פלופים, אנשים מזילים ריר, אני מדמיין את הנרקומנים מהתחנה המרכזית, ואני אומר, לא רוצה להיות שם. לא רוצה להיות שם, ולא רוצה שהילדים שלי יהיו שם. אני מבין את זה מאוד, אבל זה לא האמת. זה לא זה הפוך.
אתה אמרת משהו על זה שאנשים מדמיינים את זה כמו משהו שאני לא הייתי רוצה להביא את הילדים שלהם, לפה, אני לא רוצה להביא את הילדים שלהם למקומות האלה.
כן.
אם אתה לא בקטע של לשתף את זה, אז אני אוריד את השאלה בעריכה, אבל בא לך לספר קצת על הבום פסטיבל האחרון?
שאני הייתי?
שאתה היית בו?
ברור, זה היה די מזמן כבר. אבל נסענו אני ואשתי עם הילדה שהייתה לנו בת שנה.
מדהים בעיניי.
כן?
כן, כאילו, תשמע, הייתי בבום פסטיבל, אז ראיתי שם אנשים עם ילדים. אבל זה כל כך הפליא אותי שהייתי שם.
גם איזה מישהו אמר לי זה שם, אתה יודע?
אפילו שאני בתוך התרבות הזו, ואפילו שזה משהו שאני הייתי רוצה לקחת את הילדים שלי אליו, אני יודע את זה.
כן.
זה כל כך הפתיע אותי, ואני מדבר איתך, זה הפתיע אותי כל פעם, כי הסיפור... המחורבן, הלא טוב על הסצנה ועל הסכנות שלה, גם בי הוא
אתה, כבר... אתה מאמין לסיפור.
הוא מחלחל לכולנו.
אתה זהו, אתה מבין?
זה, אני אתה, בתת אתה... מודע באיזשהו מקום, הסיפור לאט לאט כאילו בא ואז אני נלחם בו החוצה.
מה, כשאתה אומר למה שתביא ילד בן שנה לבום?
כן, מלא.
הוא, ויש שם, אתה יודעת מה, איזה לונה פארק מדהים זה
כן, לילד? כן, אני רק רוצה להגיד, אני לא הייתי מביאה ילד בן שנה לבום, כי זה מלא... מאמץ והשקעה בשביל חוויה שהוא לא יזכור.
את זה גילינו.
גם אני כאילו לא אענה, אני רק אהיה עסוקה בכזה להניק.
לא, היה לנו מאוד כיף, ברור שבשנים לפני כן שהייתי שם לבד פה בשביל זה כיף. אבל כאילו אמרנו מה, יש בום, אנחנו עם ילדה כאילו בת שנה, מה נעשה? אנחנו לא ישנים בלילה, anyway, לפחות נעשה את זה בבום. ובשבילה זה היה, וואו, זה היה... היא לא זוכרת הרבה, אבל היא מבחינתה, היא הייתה
בלונה פארק.
מה זה בלונה פארק? היא הייתה באליזה בארץ הפלאות.
כן. לא, אני ראיתי הרבה אנשים מביאים ילדים לפסטיבלים באופן כללי. כן.
והיה שם פינת משחקייה כזאת לילדים. הם כאילו, הם ערוכים לזה שבהם משפחות. זה היה סבבה.
מהמם.
כן, זה היה ממש כיף. ואני אגיד לך יותר מזה, בשבילי זה חלק מהפרנטינג. זה חלק מה... המטען ההורי שאני רוצה לתת לה.
שמה, ש... מה אתה רוצה להעביר למשם?
שהיא תזכור שה-BPM הזה יהיה צרוב לה בתאים בגוף.
אה, ברמה הזאת.
כן. ושתהיה תבולה באנרגיה הזאת שמתרחשת שם. זה, זה באמת, זה באמת...
מה, אנרגיה של קהילה, של ביחד?
של קהילה, של ביחד, של אהבה, של חיוכים, של צבע, שתראה את הדברים האלה, שתספוג את הדימויים האלה לתוכה. בטח, אני אקח אותה כמה שיותר, גם בארץ אני לוקח אותה למסיבות.
כאילו לפני שהיא תספיק לקבל את הסיפור הזה, שיחלחל אליה.
היא לא תקבל את הסיפור הזה. היא לא תקבל את הסיפור הזה, כי הוא לא קיים. אצלנו בבית, אצלי הוא לא קיים. אין סיפור כזה.
אז אתה אומר, אתה מציל אותה.
כן. הטרנס יכול להציל הרבה אנשים, אם הם רק יסכימו לראות את זה.
הוא עושה את זה כבר להרבה אנשים, שזה חלק ממה ש...
נכון.
באיזשהו מקום עצוב, מדכא אפילו, ששאלת אותי על סוף הסדרה וזה. בגלל שזה דוקו, אז מאוד בסדר, אפשר לספיילר, אבל בעצם
כן,
הפרק האחרון,
כן,
הפרק האחרון הוא על מה שגם התחלתם לדבר מקודם, של שנת 2019, שהייתה שנה מאוד קשה לסצנת הטרנס, אבל אני אגיד לחופש. שזה משהו שאולי ניכנס אליו עכשיו יותר לעומק, לחופש במדינת ישראל. אני אתן איזה מיני תיאור כדי לא לחפור על זה יותר מדי, אבל פסטיבלים נסגרו על ימין ועל שמאל, ואפילו פסטיבל הדוף נסגר יום לפני פתיחת הפסטיבל, יום לפני פתיחת הפסטיבל, שמדובר פה בהשקעה של מיליונים. זה מכת מוות למפיקים, שסך הכל זה אנשים, במקרה הספציפי הזה זה גם אנשים שאת זה אני לא אספיילר לכם, אבל יש להם סיפור מאוד מעניין שרואים את זה בסדרה למי שלא מכיר, ולעשות את זה לכל הצוותים שעובדים בשטח, חלקם מתנדבים שמאמינים ברוח, חלקם לא במקום של ניצול, אני מתכוון לזה, אנשים שעושים דברים אחרים מסביב לאירוע.
לא, שהם באים, הם חוזרים הביתה כל שנה, זה הבית שלהם.
וכאילו, פשוט לבוא ושהם ימלאו את כל ההוראות הדרקוניות של הממסד, מצלמות הבטחה ודברים באמת שכאילו, אין, אם היו מבקשים את הדברים האלה מהופעות נורמטיביות, בחיים לא הייתה סצנת...
של כלום.
רוצה לדבר על הר מירון?
יפה. וואו, וואו.
אז...
אני רק אגיד שאני מכירה את זה גם מעמיד ברן, טוב מאוד, בתור מי שהייתה מנהלת של
ברור,
מחנות.
ברור,
יש
ברור.
יש בקשות שהן עזויות, ומצד שני יש גם בקשות שקשה לקיים והן לא עזויות.
בסדר, יש, אני לא אומר שכמו שאמרתם מקודם, לא צריך להיות אפס רישוי.
כן.
אבל מקשים בכוונה, ואפילו שהם עמדו בזה, ביטלו את זה יום מראש בגלל,
זה מה
שנקרא
זה
מידע מודיעיני. עכשיו פה אתה אומר משהו, הממשל אומר, אני עוד לא התקיים הפשע, אני חושד שעומד להתקיים הפשע, שלא אתה עשית אותו, מארגן המסיבה, אלא מישהו אחר שבא אליך, מתוך ה-20 אלף איש
שאמור להגיע.
זה נשמע כמו בוגי מן.
הוא אמור להגיע, אמור להיות פשע, אז אני אעצור את האירוע לפני, מי שלא מכיר את הסיפור, שיבין כמה זה מזעזע. שיבין כמה זה מזעזע, שאם אני עכשיו רוצה סתם, לצורך העניין, אני אתן איזה הקבלה לא מעולמות תרבות הטרנס, נניח ואני רוצה לפתוח עסק, של אולם אירועים, ואומרים לי, תשמע, מתישהו מישהו הולך להטריד מינית באולם אירועים שלך, איזשהו אורח. זה נורא, אני לא הייתי רוצה שזה יקרה, אני אעשה כל מה שאני יכול כדי שזה לא יקרה. ואם אני יכול לערב את המשטרה בזה, אחלה, שיעזרו לי. אבל על זה שלא ייתנו לי לפתוח אולם אירועים, זה הרמה כאילו של השליטה.
ולא רק שלא ייתנו לך לפתוח אולם אירועים, אחרי שכבר חתמו לך על כל האישורים,
ושילמת את כל הכסף.
ועל בסיס האישורים האלה הלכת ולקחת הלוואות, אוקיי, נתנו לך את כל האישורים עד ליום, הגעת ליום פתיחת הפסטיבל.
זה
זהו, פותחים שערים. סובב את המפתח, הפסטיבל פתוח. ואז יגידו לך שלוקחים לך את האישור.
זה הדרך לגרום לאזרחים לכעוס ולהיות מרירים.
זה בדיוק מה שקרה. זה בדיוק מה שקרה. אחת היומרות הגדולות שלי בסדרה הזאת, שאני... לא סגור על זה שהצלחתי ממש, לא יודע, אולי, עוד לא עבר מספיק זמן, אבל מה שרציתי לעשות בסדרה הזאת, זה לייצר קו, למתוח קו מחנה משותף, בין הסיפור של מסיבות הטרנס, לבין כל הסוגים האחרים של שלילת חופש, או צמצום חופש הפרט, תהליכים של צמצום חופש הפרט, שקורים במדינה הזאת כבר עשרות שנים, וכמובן זה מגיע לכל מה שקורה היום. אוקיי, עם הגבלות של הקורונה והחיסונים, ולאט לאט אתה מרגיש...
סוגרים עליך.
כן, סוגרים אליך, והיום אתה רואה כאילו אנשים שלא בכך פשעו בזה שהם הלכו למסיבת טרנס או צרכו איזה חומר או whatever. אתה רואה בן אדם שלא אתה מסיכה ואתה רואה איך מתמפלים עליו.
כי זה מתחיל בלשלול את החופש למי שנולד עם בצבע מסוים, עם שם מסוים, בנדת מסוימת, ואז זה ממשיך לשלול את זה ממי שבוחר להיות חלק מצטנה תרבותית מסוימת, ואז בשלב כלשהו זה מגיע לשלול את החופש ממי שלא שם מסיכה. Mm-hmm. כאילו, מה זה לשלול את החופש? Mm-hmm. להיכנס במכות mm-hmm. למי שלא שם מסיכה. זה כל הזמן mm-hmm. עולה, זה עולה, 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 נכון. עד שזה כבר נוגע בכולם, ואף אחד לא יכול לברוח מזה, לא משנה מי אתה ומה.
אז אני מאוד מקווה שמי שרואה את הסדרה מבין את זה. שהסיפור שאני מביא על הטרנס הוא לא סיפור של טרנס, הוא בכלל לא סיפור על טרנס. זה בכלל לא משנה אם אתם אוהבים טרנס. אתם לא צריכים לאהוב טרנס בשביל להתחבר לסיפור הזה. אוקיי, זה סיפור על חופש, על החופש של כולנו. אמיתי, זה כאילו שוב אני נופל פה לקלישאה.
לא, זה לא קלישאה בכלל.
זה הכי אמיתי שיש.
זה
המציאות שלנו, כרגע. והגלים מאוד חזקים, לא בכיוון הטוב.
גם רואים שזה כבר בשנות ה-90, רואים שם רגעים שהם רואים מה זה מדינת משטרה.
שם זה היה אדוות קטנות, זה היה, אפשר היה להתעלם, אפשר היה לטשטש, היית אומר, יאללה, הזויים האלה, בסדר, לא נורא, מי רוצה שבכלל, שיהיה דבר כזה.
זה היה בשוליים, אתה אומר.
כן, והיה בשוליים, והיה נורא קל לפתור את זה, ולהגיד, הם עושים סמים, אז נסגור אותם. כאילו, היה גם את הטיעון החוקי, וגם את הטיעון כאילו הדימוי המפלצתי הזה של סמים זה פשע.
למרות שגם כשזה בשוליים וגם כשזה מעט אנשים, זה לא לגיטימי לשלול חופש.
ברור שלא.
זה כאילו, זה גם, זה מה שזה מלמד אותנו.
ברור שלא, אבל אתה רואה את זה בכל כך הרבה מקומות אחרים, שבכלל זה לא קשור איזה מוזיקה, זה בכלל לא קשור למוזיקה.
אני חושב שיש גם איזשהו התגברות שרואים אותה בצורה מאוד מאוד טובה דרך הסיפור של תרבות הטרנס. שם אני חושב שמאוד הצלחת למתוח את הקו הזה. שבשנות ה-90, רואים את זה גם בסדרה, אוקיי, אז עצרו מסיבות. אין לכם אישור, זה שטח פרטי, זה שמורת טבע, זה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. אוקיי, אז לאט לאט התרבות קרמאו וגידים והתחילה לעשות מסיבות חוקיות, אז הקשו עליהם, והקשו עליהם, והקשו עליהם, ולמי שלא מכיר, שהקשו עליהם, זאת אומרת, באישורים שאתה צריך על מנת לעשות את המסיבה. הקשו, 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 אבל התרבות ממשיכה. מוצאים דרך, מעלים את מחיר הכרטיסים, לא משנה מה.
כן.
עושים, 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 ומפיקים לא אני מיליונרים.
לא.
עושים, 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 מקשים, המפיקים מוצאים דרך, מוצאים דרך, מוצאים דרך, בנחישות שבאמת אין לי איך תאר אותה, אין לי איך תאר את כמה נחישות יש למפיקים האלה, ובסוף, אחרי שמגיעים לה, אין יותר, זה לקח 30 שנה, 20 שנה, אבל אין כבר איפה להקשות, יש גדרות, יש מאבטחים, יש שוטר על כל 50 משתתפים במסיבה, שבסרט מישהו אומר שזה כמו כיתה טיפולית, זה אנלוגיה מדהימה, יש את כל זה, עדיין מצליחים לעשות מסיבות, אז עכשיו זהו, שלפו את הג'וקר.
כן.
מידע מודיעיני.
כן.
זה בגדול אומר, אתם על הזין שלנו. אתם פשוט, אנחנו צוחקים עליכם. אסור לנו להגיד לכם,
שאתם על הזין שלנו.
שהמוזיקה הזו פשוט פסולה.
כן.
והתרבות הזו פשוט פסולה, לא משנה למה. אז אנחנו נמצא את התירוץ
הכי... הם גם אומרים את זה, הם גם אומרים את זה.
זה פשוט, כאילו, זה הגיע לאיזה קצה, כאילו
הם הפסיקו לשים זין. ממש.
ואני אומר, לאן זה ילך? כאילו, מה... לאן זה ילך? כי זהו, אין עוד... הם לא יכולים למתוח את הקו עוד. זה פשוט אמרו, לא יהיה. אז מה אפשר לעשות חוץ מ... להתמרד? ואז הקורונה הגיעה, שזה קצת זיין את המרד, אבל כאילו...
למה? היה לא מעט מרד גם בקורונה.
לא, אני מדבר ספציפית בהקשר של התרבות ואירועים גדולים מהסוג הזה.
הקורונה, קודם כל, הקורונה זה... שוב... זה עוד מדרגה באותו גרם.
כן.
זה על אותו רצף יושב.
אגב, הפסטיבל הכי גדול בקורונה היה בבלפור. איפה שאנשים פשוט יכלו גם להתנגד, וגם רק שם להיות ביחד ולחגוג. היה שם הרבה חגיגה.
אני בכוונה דווקא מהמקום הזה, שנראה לי הנקודה של שלושתנו פה ברורה לגבי העמדה לגבי חופש וזה, אני הייתי רוצה כן ללכת אולי קצת ביקורת גם. כלפי התרבות הזו, שבחלקה כן מגיעה בחלקה כן קרתה בסרט, וכאילו מעניין אותי להיכנס לזה קצת יותר לעומק אולי, או בצורה אחרת, שיש משהו מאוד מעניין. בעבר היו המון מסיבות. והיה חומרים שני תודעה גם במסיבות בעבר. מסיבות של 500 איש, 600 איש, 200 איש. ולא היה מקרים מצערים, כמו של תואר דוד, או...
לא, היו.
נראה לי שהיו וזה לא הגיע לכותרות.
זה הסיפור?
לא היו המון, אבל היו סיפורים, ברור.
אני לא מאמינה שב-20 שנה של סצנה תרבותית, אף אחד לא נהרג בטעות.
מה רצית לשאול?
אני מרגיש שהיום יש שוני בקהל. אולי זה פנטזיה שלי.
יש שוני בתרבות, זה כבר לא אותה תרבות, כן, בוא.
נכון, אבל כאילו מבחינת שכן יש...
כשאתה שואל אותי על טרנס, אני מדבר איתך ברמה הכי...
בגבוה.
ברוב המקרים זה לא מתממש, או מתממש מאוד חלקית.
לא, בסדר, אבל אני מדבר על זה שיש... טוב, יכול להיות שזה פנטזיה שלי, אבל אני כאילו מדמיין איזה מצב, שבו לא היה מקרה כמו של תואר דוד במסיבות בשנות ה-90, שהיה אחריות קהילתית יותר גדולה.
היו מקרים, אפילו מקרים מאוד קשים, אבל זה לא העניין, זה לא הנקודה. היו מקרים וצריך לדבר עליהם וצריך לבקר אותם וצריך, אתה יודע, מי שצריך לשאת באחריות, חייב לשאת באחריות, אין פה שאלה, זה לא שאני בא לגונן, וגם בסדרה אני מדבר על זה. אנחנו שמים את האצבע כאילו מאוד ביקורתית גם על הנקודות האלה, אבל זה לא העניין, אוקיי? זה שקרו מקרים מצערים, קורים מקרים מצערים כל הזמן, צריך לטפל בהם, צריך להיות אחראי לגביהם, צריך, אתה יודע, צריך לעשות כל מה שאפשר כדי שדברים כאלה לא יקרו, אין ספק, אבל זה לא יכול להיות לעמוד כטיעון לשום דבר שאומרים נגד התרבות הזאת, זה לא קשור. בדברים שצריך לטפל, צריך לטפל. אני יכול, אתה יודע, אני יכול לקחת את הדיון הזה ללהגיד מה היה קורה אם לא הייתם נלחמים בתרבות הזאת כל כך הרבה. אולי אנשים לא היו צריכים לעשות מסיבות מחתרת שבהם אין להם את הכלים לפנות בן אדם שצריך פינוי. אוקיי, אני לא בא, שוב, אני לא בא להסיר אחריות מאף מפיק שעושה דבר כזה, כי גם מפיקים שעושים מסיבות מחתרת, האחראים והטובים שבהם, כאלה שאתה אוהב ללכת לאירועים שלהם, יש שם הכל. כל מה שאתה צריך, כאילו הם דואגים לזה.
אני גם הייתי במסיבות שהם היו כאילו על הפנים מהבחינה הזאת, ושבסוף המסיבה אמרתי לעצמי, זה באמת נס שכולנו יצאנו עם פה חיים, וזה לא סבבה. וזה שכולנו חיים זה לא אומר שזה סבבה.
לא יודע, אני לא יודע אם אני איתך בדעה הזאת, אבל לא משנה, זה לא העניין. כל אחד ילך, יבחר לעצמו לאיזה אירוע רוצה ללכת, ויהיה אחראי לדעת שהאירועים האלה הם לא תמיד...
אין להם ביטוח.
כן, זה לא הופעה ששלום אמרתי. כאילו זה, אתה לא יודע מה, זה, וזהו, ותהיו עם עיניים פקוחות, ותבחרו, תבחרו לעצמכם, ותהיו אחראים לעצמכם.
זה הולך על, זה self-governance, אני הרבה מדברת על זה.
נכון.
וזה, כשאתה אומר ממה הם מפחדים, בעיניי הם מפחדים מזה. ממה האנשים שם למעלה הכי מפחדים, שאנחנו נרגיש שאנחנו יכולים להיות השליטים של עצמנו, המנהיגים של עצמנו.
שאנחנו נפסיק לראות אותם.
כאבא ואמא.
כמישהו שמחליט עליי.
כן, כאח גדול.
הרי כשבא, כאילו אם יש איזה דימוי של מישהו, איזה שר או איזה מפקד או איזה whatever, מישהו רם וניסה ממני, שבא ואומר לי, אסור לך לעשות מסיבות טרנס, או טרנס לא יהיה פה. אוקיי, כמו שמישהו מהמרואיינים אמר לי, שאחד מהקצינים אמר לו, טרנס לא יהיה פה, על גופתי המתה. אז אם אני ממשיך לראות בו כדמות שהוא אומר אז אני מקיים, ואני לא משנה את התפיסה הזאת, כי ברגע שאני משנה את התפיסה הזאת, אז הוא כבר לא יכול להגיד לי מה לעשות.
כן, אני אומרת, אבל יותר עמוק מזה.
מי שואל אותך?
יותר עמוק מזה. אתה הולך למסיבה, והיא בטבע, ואתה הולך להיות על האדמה, ויש שם שיח, לא יודעת, יש שם כל כך הרבה סכנות בלהיות בטבע, כי ככה זה בני אדם בטבע, זה דבר מסוכן, ואתה צריך לקחת אחריות על עצמך.
נכון.
כן, כן, בני אדם צריכים לקחת אחד על השני ועל עצמם אחריות, והרישוי של האירוע והאמבולנס שיחכה להם במדרון, זה לא,
נכון.
זה לא תמיד
האופציה. ואולי אפשר להגיד שאחת הבעיות באמת הכי גדולות בסיפור הזה, שאמרתי בהתחלה שאני לא מאשים את המשטרה, אלא יש פה עניין, יש פה בעיה עם החוק. האחריות, אם משהו קורה במסיבת טבע, האחריות לאירוע הזה בסופו של דבר נופלת על כתפיו של קצין המשטרה שאחראי על האזור הזה. זה גם חלק מהבעיה. המשטרה לא רוצה לאכול חרה בגלל כמה מסוממים שרצו לאכול אסיד ביער.
כן, רק שאם אתה יוצא לטיול עם המשפחה בטבע ביום שבת, ואחד הילדים חס וחלילה נפגע, אז אף אחד לא רואה את זה באותה צורה.
כן.
שם רואים את זה אחרת.
אבל האמת, נכון. האמת שיש לי דוגמה מדהימה מזה מהתקופה האחרונה, שזה ממש ככה, וזה האמת נופל לי הסימון, שזה משהו הרבה יותר רחב תרבותית בארץ, מאשר רק לגבי טרנס, כאילו, וברור, לגבי חופש באופן כללי, שיש עכשיו עניין עם הנחלים במדינת ישראל, שאומרים שהנחלים הם מזוהמים, ויש על זה הרבה מאוד ביקורת. מה זאת אומרת הנחלים מזוהמים? אז אני לא זוכר מה רשות הטבע והגנים, לא זוכר, אחת מהרשויות, מחמירה מאוד ביחס לתקן בינלאומי בבדיקות שלה, האם הנחל מזוהם בצועת פרות או מה שזה לא יהיה, ואתה הולך לנחלים ואתה רואה שהכל סבבה, וראשי רשויות בארץ, יש על זה המון ביקורות בחודשיים האחרונים, ראשי רשויות אומרים, חבר'ה, הרשות רוצה לקסטח את עצמה, אז היא אומרת שהנחלים מזוהמים, הכל טוב פה, תפסיקו להרוס לנו את התיירות. זו דוגמה מצוינת בעיניי, לזה שבמקום לקחת, לתת את האחריות לאנשים, לפרסם את הנתונים כמו שהם, להגיד מה הולך להיות, ואיך הולך להיות, ולתת להם להחליט, והקורונה זה גם דוגמה מעולה בזה, שלא נותנים לנו את כל הנתונים, לא נכנס לעניינים של שליטה על החיסונים או לא, אבל זה שלא מפרסמים, שלא מפרסמים את כל הנתונים כמו שהם, כך, תעשה איזה ניתוח סטטיסטי, זה הכל בדיוק נופל על אותו מקום שלא נותנים לבן אדם לקבל את ההחלטה.
כן, זה לא משנה מה הנושא שאתה מדבר עליו, יש פה מנגנון שמנסה להכתיב לך מה לחשוב, איך לחיות, איך להתנהל בחיים שלך, איזה סיכונים אתה יכול לקחת, איזה סיכונים אתה לא יכול לקחת, יש פה פלישה למרחב הפרטי, למרחב התודעתי.
כן, אבל אני חושבת שיש את זה באיזושהי מידה ברוב המדינות בעולם. זה לא שאנחנו מיוחדים.
לגמרי, נכון, נכון. בגלל זה זה משבר גלובלי, כל מה שקורה עכשיו.
כן.
אתה רואה בכל מקום בעולם, אנשים מתחילים להתעורר.
נכון, ומה שמעניין אבל באספקט הזה, מדינה שהיא בעייתית בענק בפני עצמה, אבל ספציפית באיזה מובן מסוים לגבי אירועים, אולי קצת סבבה, בארצות הברית, קורה אירוע ברנינגמן, שכל שנה מתים בו אנשים.
כן, וזה גם סטטיסטית.
מה זה מתים בו? אני עבדתי במחלקת...
עבדת בברנינגמן?
כן.
וואו.
גם אני. עבדנו באותה מחלקה בשנים שונות.
וואו. כן,
כן. ועבדנו במה שנקרא מחלקת חירום. אני לא אכפור על זה, אבל בגדול בנינו צוות ענק, כן, לא אני או משהו, אבל בונים בית חולים בשטח. עכשיו, בבית חולים הזה, אתה אומר, מה צריך בית חולים? אתה שומע? יאללה נתונים. אתה יודע, קראתי את הדוח של השנה שלפני שאני הייתי. באיזשהו מקום אמרתי פה, נפחת אלוהים, מה זה האירוע הזה? אבל אתה אומר, יש פה 100,000 איש, אנשים שוברים ידיים, שוברים רגליים, שוברים זה, ולא עוצרים את האירוע. ואומרים באופן חד, ומתים אנשים. עכשיו זה מצער, אני לא בא להגיד את זה כאילו זה, וואו, איזה אירוע טוב, מתים בו אנשים, אבל יש שם 100,000 איש במשך שבוע.
כן, מה הסיכוי שמישהו לא ימות?
נכון.
והשאלה ממש ישר אחרי זה, אמרתי למי שאחראי עליי, איך זה קורה? והוא אמר, תסתכל על הכרטיס, ואתה רואה במאחור של הכרטיס, כתוב.
נכון.
אני לא זוכר את המשפט המדויק, אבל...
בגדול שאם אתה מת, זה אחריות שלך.
זה אחריות שלך לחיות ולמות. אין לנו קשר לזה.
כן.
וזה מטורף, זה מדהים.
חוסך להם המון כסף.
כן, בתביעות. עכשיו, ברור שאם יש איזו רשלנות, מישהו יבוא בחשבון.
כן.
אבל אם מישהו נופל,
כן.
זה לא אחריות של המפיק. זה לא אחריות של קצין המשטרה גם.
נכון. אתה גם בא להיות חלק מאווירה של כאוס. בשביל זה אתה בא.
נכון.
ואתה לוקח בחשבון שכאוס זה דבר מסוכן. וכל נכון. מי שבא לשם לוקח בחשבון שכאוס זה דבר מסוכן. אני כל שנה שהייתי בברנינגמן, אמרתי לעצמי, איך זה הגיוני שלא מתים פה 20,000 אנשים. פשוט כולם נוסעים באופניים לכל כיוון באמצע הלילה, בלי שום שבילים מסומנים. וכל, זה פאקינג כאוס, כאילו, אני לא הבנתי איך אף אחד לא כל הזמן נופל ונתקע אחד בשני.
מה אנשים? בסדר, הם לשמור על עצמם.
כן, כי אנשים דואגים גם אחד לשני וגם לעצמם, כי הם באים בראש שהאירוע הזה מסמל עבורם, אני אחראי על עצמי.
כן, יש משהו בדיבור על זה שאנחנו עכשיו מדברים, שקצת בטח מעורר אנשים ואומרים, טוב, אז מה אתם מציעים שתהיה פה אנרכיה?
לא, אבל אם מישהו רוצה אנרכיה ליום, אז תן לו.
הברנינגמן זה הפוך מהאנרכיה בסוף, כן, ואפשר לראות את זה בסרטונים.
זה אנרכיה מאוד מסודרת.
אני חושב שיש חשיבות, וגם יש משמעות לסדר שקיים בעולם, והאנושות עברה דרך מאוד 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 ארוכה, בשביל להגיע לאן שהגענו, אבל אני בהחלט חושב שיש כאן הרבה נורות אדומות שכבר דולקות, וחייבים לשנות משהו. משהו פה... אני מרגיש שאני כבר לחלוטין רואה את זה כבר, זה מאוד מאוד ברור לי, שהמקום שאנחנו נמצאים בו היום, מבחינת הארגון החברתי שאנחנו חיים, הסדר העולמי, איך שאנחנו, הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על העולם, על המדינה, על החברה, על מה המקום שלנו בתוך החברה הזאת. מה הגבולות של הדבר הזה שנקרא חוק? מה הגבולות של הדבר הזה שנקרא חופש? כל הדבר הזה חייב לעבור שינוי מהר.
אז אני חושבת שהשינוי שצריך לעבור זה שחינכו אותנו, מה אתה אומר?
זה כמובן לא יקרה מהר, כן.
כן, ברור. חינכו אותנו מגיל מאוד 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 צעיר, שחופש וביטחון הם בהכרח באים אחד על חשבון השני, ואני חושבת שההנחה הזאת שחלחלה כל כך עמוק לתוך כל התודעות הפרטיות שלנו, היא בעצם מה שמונע מאיתנו חופש, כי זה לא חייב להיות ככה. וכשאנשים אומרים, טוב, תלך למסיבה נגיד, יהיה שם חופש, אבל יהיה יותר מסוכן. למה? כי כשאתה נותן לאנשים להיות חופשיים, יש יותר סיכוי שהם כאילו, אם הם לא מסתדרים והם נהיים אלימים, אז לא יהיה שם מישהו, אז לא. זה לא חייב להיות ככה. אנשים יכולים להיות בסיטואציה של חופש, ועדיין להסתדר ולהיות בהרמוניה. לפחות מהבחינה הזאת של יחסי בני אדם.
ואם תכלה אותם בכלוב, תשים מסביבם גדר, דווקא יש יותר סיכוי לאימותים.
נכון. אחד עם השני.
כן.
בטח ובטח תחת השפעה.
כן. במסיבות טבע, שהם באמת טבע, אתה לא רואה, אין אירועים של אלימות. זה לא קיים. אין אלכוהול, אז גם אין אלימות.
כן, אלכוהול זה בכלל...
נדבר על המסיבות טבע, הטבע, כן? כן, לא כן. כאילו, יש הרבה וריאציות של טרנס.
למרות שבשנים האחרונות אני לא ראיתי מסיבת טבע קטנה ככל שתהיה בלי בר ואלכוהול, וזה מתזק וזה חבל.
את צריכה לדבר איתי. את לא יודעת איפה המסיבות הטובות.
הבנתי.
צריך לדעת את מי להכיר.
אוקיי.
זה גם חשוב.
אז אתה אומר עדיין יש איזה מחתרת כלשהי.
ברור, ברור.
משהו מעניין כאילו שאפשר לראות אותו בארץ, הוא קצת... הגענו בברנינג מן, היה לנו גם פרק על גרייטפול דד לא מזמן.
וואלה.
פרק וחצי.
התרבות הפסיכדלית בארץ היא מאוד מקושרת לטרנס, למוזיקה טרנס, מבחינת צריכת חומרים. אפשר ללכת אחורה ויש, אבל היא לא הייתה ענפה, היא הייתה מאוד מצומצמת. יש הרצאה מעולה של נדב נוימן על שירה פסיכדלית בעבר של תל אביב הרחוקה, וזה היה מאוד מאוד בתל אביב, בדיוק באיזה בית קפה אחד או שניים. זה משהו שהוא לא קרה נגיד בארצות הברית. תרבות הפסיכדלית שם מגיעה ממקומות אחרים.
כן, של רוק אנד רול, של גרייטפול דד,
וודסטוק.
ברנינג מן שאין שם בכלל הרבה.
לי יש מחשבה למה בארץ זה החיבור שהביא את זה. אבל מעניין אותי מה אתה חושב על זה.
אני חושב שטרנס בעצמו הוא משנה תודעה. כאילו רק החוויה הזאת של להיות בטבע עם עטוף במוזיקה הזאת ולרקוד, יש משהו בפיזיות של הדבר הזה שמחייב אותך לזוז. אתה לא יכול לעמוד ואתה לא יכול לשבת לשמוע טרנס. אני בטוח לא יכול. אוקיי, זה אי אפשר. הגוף מיד מגיב לזה. אז אתה חייב לזוז, ומשהו בתנועה מזרים את הדם, ויש משהו ברפיטטיביות של זה, וככל שאתה הולך ומעמיק בזה, יש בזה משהו שהוא מאוד מדיטטיבי. אתה מיד, אתה עוצם עיניים, אתה נכנס לתוך עצמך, אתה מוצא את עצמך תוך כמה דקות בתוך הריקוד, בתוך החוויה הזאת, אתה כבר בספירה אחרת, בלי שלקחת כלום. אתה כבר יותר קרוב לעצמך. אתה מכונס, גם אם אתה לא חושב על זה, גם אתה לא מודע לזה בכלל. זה קורה. אוקיי? אתה רק צריך להתמסר למוזיקה, אבל זה קורה. זה כמו, זה לוקח אותך. אז זה לבד משנה תודעה. ומכאן, לקפוץ לחומר משנה תודעה, זה כבר קפיצה קטנה מאוד. זה הכי מתבקש. וזה פלא שאנשים גילו במרחבים האלה של מסיבות טרנס. כי קוראים שם ניסים.
אני לקחתי את זה למקום אחר לגמרי, אתה יותר משכנע אותי.
כן?
כן, אתה מציג את זה גם בסדרה, זה לא שאני המצאתי את הגישה הזו. שהסיבה שהחיבור בארץ ספציפית במדינת ישראל התרחש ככה, כאילו ב-90s, היא הצבא.
כאילו, לא נמאס לך כבר לשמוע את זה?
אני נמאס לשמוע את זה.
מה זה נמאס לי? כן, הלוואי וזה לא היה נכון, הלוואי והסיפור שלי לא היה מקושר לשם, אבל אני הרגשתי את זה על עצמי.
גם נגעת בזה קצת.
מרגיש את זה על אחרים.
נגעתי בזה קצת כבקראונד. תקשיבו, אנשים פה זכותים, נו. אבל יאללה, בוא, הבנו, אנשים פה זכותים. כל המדינה הזאת, באמת, זה אנשים כאילו, וואו. שיש להם המון בנפיט, יש להם המון, המון, המון. אני מת על הישראלים, אבל הם אנשים זכותים. אז בוא נתקדם כאילו מה, למה אנחנו ככה וזה, יאללה זה הקהל, אפשר לעבוד איתו, אפשר לעשות, להפיק דברים נהדרים.
אז אתה אומר שכאילו שים אומה בפוסט טראומה ויהיה לך סצנה טראנס טובה, זה מה שאתה אומר.
שים אומה?
אומה בפוסט טראומה, כאילו עם, ויהיה לך אחלה סצנה.
לא, אני אומר שלא בהכרח הפוסט טראומה זה מה שיוצר את זה. אני אומר ש...
הפוסט טראומה, אני מדברת על בלי קשר לצבא, עוד מלפני. כאילו בלי המיליטריזם וכל זה, שזה רק מוסיף.
כן, כן, לגמרי. יש פה פוסט טראומה חברתית עמוקה, ואני לא יודע כמה אנשים מודעים לה, אבל היא מנהלת אותנו.
אני חושב שהחיבור הזה הוא כאילו, הוא עושה לה טוב. זאת אומרת, אני לא רואה את זה כדבר שהוא שלילי, אני רואה את זה כאיזשהו משהו שיכול להוות... איזשהו זרז לפתרון, איזשהו מקום של קטרזיס אל מול התחושה.
תרבות הטרנס.
כן, וסוגי פורקן שונים אל מול תחושת כל אחד לאן שהוא לוקח את זה, אבל...
אני לגמרי איתך כמובן, כן, אני יותר מזה, אני מרגיש שהטרנס זה אולי התקווה הכי טובה, הכי גדולה והכי טובה. לאנושות בכלל ולאנשים בארץ בשיא רצינות. הטרנס זה לשם אנחנו צריכים לשאוף, לכל הערכים האלה שדיברתי, להתייחס לאנשים שמסביבנו כמו שאנחנו מתייחסים לאנשים במסיבה, לתרגל את המקום הזה של להיות באהבה, להיות בחמלה, להיות בסובלנות. זה האורים והתומים, זה מה שאנחנו צריכים לשאוף אליו כולנו.
אבל מה אם אני אגיד לך למשל שאני פעם האמנתי שהפסיכדליה היא בעצם התשובה, ואם כולנו הפסיכדליה... נתייחס אחד לשני כמו שאנחנו בתוך טריפ, וכולנו נבין שאנחנו כולנו אחד כל הזמן, אז פשוט ייפתחו כל הבעיות, ואז הבנתי שזה לא עובד ככה, וזה לא תרופת פלא.
זה לא עובד ככה.
גם הטרנס זה לא תרופת פלא, בעצם נכון. גם איפה שיש סצנה של טרנס, יש גם אלימות, ויש נכון. גם סקסיזם, ויש גם חוסר נכון. כבוד, ויש גם
נכון.
כל
יש
מיני.
יש הכל, זה נכון. אבל לבעיות שאנחנו מדברים עליהן, פתרון הוא לא דבר לינארי. אוקיי? אני מרגיש שהאיים האלה, הקטנים, הרחבות טרנס, שמתקיימות, השבטים הקטנים שמתכנסים פעם ב, בשביל לרקוד בטבע, בשביל להיות ביחד, הדברים האלה שקורים, הם, טוב, אני אשמע מאוד משיחי עכשיו,
לא,
אבל הם, 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 הם מייצרים את התדר הזה שמציל אותנו. הם ריפוי.
כן, קהילה זה ריפוי. זה,
לגמרי,
זה, שבט
לגמרי.
זה ריפוי.
אני הרבה פעמים אומר לכל מיני מפיקים שהדבר הזה שאתם עושים, המסיבות טבע שאתם עושים, המסיבות הקטנות, ה-40 מי שלקחתם למדבר, ה-200 מי ששמתם באיזה קרחת יער, זה מציל את העולם. זה. אין דבר יותר חשוב שבן אדם יכול לעשות היום מאשר לרקוד בטבע. להיות ההייר סלף שלו.
למה? כי זה נותן לבן אדם משמעות, והמשמעות היא תרופה?
לא רק מה שזה נותן לעצמו, גם מה שזה נותן לאחרים, הוא אחר כך לוקח את זה הביתה, הוא אחר כך נשאר ההייר סלף שלו, או לפחות הוא זוכר אותו יותר טוב, ככל שהוא מתרגל את המקום הזה יותר, ככה הוא גם יותר זמן בבית, נשאר ההייר סלף של עצמו.
אז אם אני אגיד לך שאני חושבת שזה לא תמיד ככה, לא לכולם.
ברור, נו, ברור, אני מדבר פה, אני מדבר פה על איזה אידאה, כן? אני מבין שהמציאות היא לא שם. ברור,
לא, אני אומרת שכאילו פעם חשבתי שרק צריך לתת לכולם חוויה של פטריות, ואז הכל יהיה טוב, ואז אתה רק צריך לתת לכולם את החוויה ביחד הזאת.
אני גם חשבתי ככה, זה לא.
אבל זה לא.
לא.
אבל גם בטרנס זה לא.
מי שפטריות יקראו לו, הוא יעשה פטריות. מי שה-LSD יקרא לו, הוא יעשה ה-LSD. מי ששום דבר מהחומרים לא יקרא לו, הוא לא צריך, זה לא העניין.
אני גם אשאל עצמי להגיד כאילו, ודווקא בפודקאסט הזה, שאין מה לעשות, יש הבדל עצום בין חומרים מן החוץ ובין חומרים מבפנים. ולרקוד למוזיקה, נכון שהמוזיקה היא במרכאות לא בתוכי, אבל זה אין, כאילו אני מבין את ההשוואה שלך, אבל אני לא חושב שבמקומות העמוקים, אני לא מסכים שהיא נכונה. זה כמו שמדיטציה היא, אפשר לטעון שהיא טכניקה מהחוץ, אבל היא לא. לרקוד לטרנס, אמנם המוזיקה מגיעה מהרמקולים, אבל התדר, בדיוק כמו שאתה דיברת על זה מקודם, הוא מגיע מבפנים. כי גם אם נעשה עכשיו מעגל טופים, זה פשוט קצת רחוק מאיתנו, ואנחנו, הסנסיטיזציה שלנו היא גבוהה מדי, אני חושב, בשביל שמעגל טופים ירגש אותנו, כמו שמוזיקה אלקטרונית אולי מרגשת אותנו. אבל מדובר פה בתדר של חיבור לאנרגיה פנימית, ועם כל הכבוד שלי, אהלן מנחה פודקאסט, תודה רבה, לחומרים פסיכדליים וליכולת שלהם להביא לשינוי פנימי, בעיניי אין לזה השוואה לדברים מהחוץ שיכולים להגיע לתדר הזה. אמנם הם מהירים יותר החומרים, אבל מוזיקה טרנס, בין אם במסיבות היום יש אלימות, החברה היא אלימה, אז כמה אלימות יש שמה אל מול מסיבות מסוג אחר, למשל. אנשים יעשו את ההשוואה הזו, הם יהיו בהלם. אפילו עם זה שיש לי טון של ביקורת על סצנת הטרנס באיך שהיא היום בישראל, ולא הבאתי הרבה ממנו לכאן, כי אני חושב שזה לא העניין, ולא כדי להסתיר, כי זה פשוט לא שם אני רוצה שיהיה זרקור, כי בכל תרבות יש פרינג'. האלימות היא שולית בעיניי בסיפור הזה. ההתעלות הרוחנית שבן אדם יכול להגיע אליה, בין אם זה דרך מוזיקה טרנס, כי באמת התדר, ה-BPM מאוד מכניס לזה. ובפרק 8 דני נווה דיבר על מצבי טרנס של שבטים, אז
שלא משתמשים בחומר. זה
בדיוק, והוא עשה שם גם את ההשוואה למוזיקה אלקטרונית, שזה מאוד מעניין. על זה מדובר, לא על ספציפית תרבות הטרנס בארץ בשנת 2019 או 2020, זה על החיבור לרוח הפנימית, ככה אני רואה את זה, ששם יכול להיות, אפשר להגיע ל-higher self, אולי. לא כולם, לא תמיד. אבל, ומתוכך, לא מתוך חומר. החומר הוא זרז.
מסכים איתך לגמרי.
יצא לי פה איזה רנט קטן.
לא, יצא, אנחנו כולנו ברנט. בשביל זה אנחנו פה. אני רוצה להתייחס למשהו, אני אתחיל קצת יותר מרחב. יש גם...
זה build up.
כן, אה? חשוב לי פשוט לשאול את זה, זה באמת, חשוב לי לגעת בזה, כי גם נגעת בזה טיפה בסדרה, ואני כאילו, זה החיים שלי, אז אני רוצה קצת כאילו לגעת בזה. היה את האמירה של כזה בטרנס, זה חוצה גבולות, זה חוצה מגזרים, זה חוצה עדות, זה חוצה גזה, זה חוצה מעמדות, וקודם כל, כאילו כולנו מכירים את המנהג הקצת מוזר הזה, בפסטיבלים של טרנס, או בכלל של מוזיקה אלקטרונית, הכי גדולים בעולם, שכמו אנשים, יש להם קטע של להביא את הדגלים של המדינה שלהם, זה כזה קטע, והם מביאים דגלים ענקיים, כאילו אם ראית סרטון של כל פסטיבל גדול מה... כזה 20 שנה האחרונות, אז זה קטע.
כן.
ועכשיו ביותר ספציפית. קוראים לסדרה הזאת, להיות עם חופשי. ואני לא יכולתי שלא לשאול את עצמי, כאילו על זה שאנחנו כל כך כמהים להיות עם חופשי, בתור יהודים, ובטח בטח בתור כאילו אנשים חובבי חופש, יהודים חובבי חופש. וממש מתחת לאף שלנו, אנחנו שותקים ונותנים למנהיגים שלנו, והרבה מאיתנו גם לוקחים בזה חלק באיזושהי צורה, בלשלוט בצורה פשוט טוטלית, בעם אחר. וכאילו, כמי שמתעסק בחופש, מי שכל כך חשוב להם חופש, קהילה שכל כך חשוב לחופש, ותמיד אני מסתכלת בצורה קצת, אני אומרת, איזה אירוני זה שאף אחד לא מדבר בסצנה הזאת על זה ששוללים כאן את הזכויות הכי בסיסיות, את החופש הכי בסיסי, כאילו מעבר לרקוד, יש דברים כאילו בסיסיים ברמה של לזוז ממקום למקום, שאנחנו מונעים מאנשים או מונעים לחיות, כן? כאילו, אני קשה לי כל כך להסתכל על הסדרה הזאת בעיניים, כאילו, בלי כל הזמן שבמאחורה של הראש שלי, יש את התזכורת הזאת שיש כמה מיליונים של אנשים, שהמיסים שלנו ובשמנו ובשם הזהות שלנו, קולעים אותם בתוך כלוב, כבר מעל עשור. ולא נותנים להם לצאת, וזה קצת כמו מה שאמרת מקודם על, רגע, אז בגלל שאנחנו יודעים שיש מידע מודיעיני שאולי הולך להתבצע פשע, אז אנחנו כבר מראש נמנע את כל הפסטיבל, רגע, אנחנו יודעים שיש אנשים שרוצים לפגוע בנו, אז אנחנו פשוט נכלא בתוך כלוב ונבנה חומה ענקית, ונכלא מאחוריה אנשים שעוד לא נולדו אפילו, כאילו, מבחינתי זה בא ביחד, מבחינתי כאילו הטרנס והערכים שלו וה-peace, love, unity, respect, זה היינו הך, כאילו זה לא נפרד, והיה קצת בסדרה את ה... נגעו בזה טיפה, אבל יש לך מה להגיד על זה?
מלא, יש לי מלא מה להגיד על זה. אני חושב שזה, מה שנגעת בו עכשיו, זה הטרגדיה אולי הכי גדולה של העם הישראלי. וזה באמת בא קצת לידי ביטוי בסדרה, אני יכול להסביר גם אם תרצי למה זה לא בא הרבה לידי ביטוי בסדרה, אבל עוד לפני הסדרה, ברמת הסיפור, זאת הטרגדיה הכי גדולה של העם היהודי. וכל אחרה שאנחנו אוכלים עכשיו, זאת הקרמה שלנו.
זה לא רק קרמה, זה גם כמו שאמרת.
זה הכי, לא, אני אומר, זה הכי קרמטי, כי כאילו זה חוזר אלינו. כל הדברים האלה שמדברים עליהם גם בסדרה.
שמה, אנחנו שוללים לאחרים את החופש, ועכשיו כששוללים לנו, אנחנו כאילו...
זה חוזר אלינו. כמו שאמרת על ההוא שמדבר בסדרה הזה, שדן קומר, שמספר, כן, שעצרו אותו, שמו אותו עם הזיכונים מאחורי הגב על הרצפה. למה זה דומה, כן?
כן.
זה פרקטיקות שאנחנו, שהישראלים מנהיגים במשך עשרות שנים, ולכן גם זה נורא קל עכשיו להפנות אותה פנימה כלפי האזרחים.
כן, הם היו פיילוט, הפלסטינים הם פיילוט לדברים האלה הרבה פעמים.
שוב, זה אותו סיפור, זה אותו סיפור שמתפשט לכל המקומות, זה כמו איזה מחלה.
אז כשאומרים נגיד יבואו פרקטיקות מהשטחים פנימה של
של מעקב
של הזיכונים
של דיכוי של מעצר של כן,
אז אתה אומר שזה סיפור של שליטה של שלטון על עם, וזה לא בהכרח משנה איזה עם,
זה לא בהכרח על עם, זה עניין של כוח, זה עניין מי יכתיב את הסיפור, מי יספר לי, מי יספר לי מה המציאות, מה האמת.
ועכשיו השאלה עולה, האם מי שעומד בצד ומסתכל, כשעוד כן יש לו קצת חופש, לא עושה עם זה שום דבר, אז איך אנחנו מצפים שאחרי זה לא ישללו לנו את החופש, כשזה מגיע אלינו? כאילו, אני מסתכל על זה בתור, כאילו, אם המיסים שלי מממנים את המניעת חופש מאנשים אחרים, אז ברור לי שאחרי זה, כאילו גם ממני יקחו את זה, אם רק יתאפשר.
נכון. הבעיה היא שאנחנו חיים מעט מאוד שנים, וכשאנחנו נולדים...
גם המדינה חיה מעט מאוד שנים.
לא, אני אומר, בכלל, סייקל של חיים של בן אדם זה מאוד קצר, אתה עוד לא מספיק, עד שאתה מבין בכלל את המציאות, את העולם שבו אתה חי, ומה אתה צריך לעשות, ומגבש לך את כל היכולות, זה לוקח מלא זמן.
בגלל זה אנחנו זקוקים לזרזים, ובגלל זה הפסיכדליה... היא טובה לנו, נכון, לא באמת, היא מזרזת נכון. תהליכים, היא מביאה 10 שנים של תובנות בשעה,
שעתיים. נכון, אבל גם צריך לזכור את איפה אנחנו נמצאים ובאיזה עולם אנחנו נמצאים, חייבים להיות כל הזמן עם רגליים על הקרקע ולהבין את המציאות שבה אנחנו חיים. המציאות שבה אנחנו חיים היא ששיחות מהסוג שאני ואת מנהלים עכשיו, לא ייפלו טוב על כאילו על הרבה אוזניים. הרבה אוזניים לא יאהבו אותם. אוקיי, זה לא, אנשים לא, זה לא יספג, לא יבינו את זה. זה מיד יתפס בפרדיגמות ובדימויים ובפחדים ישנים.
ובמגננות.
ובמגננות. זה לא קל להעביר את המסר הזה שאתה מדברת עליו. ובסדרה אני הייתי צריך ללכת על ביצים.
זה ככה בישראל באופן כללי. אם אתה רוצה להגיד משהו על הדבר הזה, אתה חייב...
כי חייבים להגיע, חייבים קודם כל, את יודעת, למשוך תשומת לב. קודם כל להגיד, יש פה משהו. בסדר, אני עוד לא אומר מה. אני לא רוצה להגיד, לא רוצה לדבר על הכיבוש בכלל.
אתה אפילו לא קורא לזה, כאילו זה לא נותן לשם, אתה כל הזמן, אתה אומר, קודם כל יש פה בעיה.
יש פה בעיה. תמצאו את זה בחיים שלכם, יהיה לכם קל. בלי, כאילו, אל תחשבו עליי, תסתכלו על עצמכם. יש פה בעיה.
כן.
אז קודם כל שימו לב, בואו שנייה, מה שאמרתי קודם, בואו ננסה רגע טיפה לחזור טיפה אחורה, בהתקדמות שלנו, ונבין איך יוצאים מזה. אנשים לא קולטים שיש בעיה.
זה כן, זה מה שמלחיץ. ברור. זה תמיד ההתחלה, שלא מצליחים בכלל להבין שיש בעיה.
כן.
עד שזה מגיע לדלת, עד שזה דופק לך לדלת.
זה עוד שנייה שם.
זה כבר שם, למי שחווה את זה, זה כבר שם. יש מספיק אנשים שחוו את הבעיה הזאת, על בשרם.
כן.
אז אתה בעצם אומר, הטרנס לא יצילו אותנו מזה, אנחנו קודם כל מלחמת גוג ומגוג.
לא, אני לא חושב. ורק אחרי זה. אני חושב שצריך, באמת, ללכת יותר למסיבות טרנס. אני חושב שצריך לרקוד יותר.
אבל הנה, רוקדים יותר מאשר אי פעם בישראל.
עוד.
וזה עדיין לא, אז אתה אומר עוד.
עוד. מעניין. רק לרקוד, רק להיות בטרנס, רק להיות בשמחה, באמת. זה כאילו, אני לא אומר שזה צריך להיות במקום, לא יודע, מה ללכת להפגין, או במקום, צריך לעשות את כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות. המדינה שלנו, המצב שלנו, המציאות שלנו מאוד מאוד מורכבת, אבל ברמת הקולקטיב, כמו שמדברים על חסינות עדר, כמה שיותר אנשים שיהיו בריקוד, שיהיו בשמחה, שיהיו בתדר גבוה. כן, שיהיו באהבה. כמה שיותר לטבול במקומות האלה, ואחר כך להביא את זה לאנשים.
זה מעניין שאתה אומר חיסון עדר, כי אחד הרגעים הכי יפים בסדרה זה, כשאחד הדי-ג'י מתאר איך הקהל זז כגוף אורגני, כולם קופצים כאילו למעלה למטה באותו זה, ואז פתאום יש לך כולם אחד, יש לזה אלמנט עדרי מאוד, ומצד שני, כל הקונספט הזה הוא לשחרר את עצמך מהעדר, ולשחרר את עצמך כן. מהקולקטיב,
כן.
ולהתחבר פנימה,
כן.
ולא ללכת עם התלם, אלא ללכת עם האמת שלך, וזה כאילו בא דרך איזשהו מקום שמתחבר לאיזה גוף אורגני.
כן. טרנס הוא מאוד דואלי בהיבט הזה. כי אתה הולך עם סיבת טרנס, כמעט אף פעם אתה לא הולך לבד, אוקיי? אתה לא בא לבד למסיבה, אתה בא עם החבר'ה שלך, ובדרך כלל עם האנשים הכי קרובים אליך, ומתארגנים, ואוהלים, וזה, וכבר סוף שבוע, וזה. מצד שני, אתה צולל פנימה, אתה בעיניים עצומות, אתה בחושך, רוב הזמן בלילה, וזה, אתה נורא עם עצמך, בתוך חוויית הטרנס, זה כל אדם לעצמו, לא, זה לא טנגו, אתה לא רוקד עם מישהו טרנס, אתה כל אחד לעצמו, שבמשהו מאוד מדיטטיבי. אז
ומצד שני כולם ביחד מאוד.
ואז כן, מתוך ההתכנסות שלי פנימה, אני גם מתחבר לאחרים.
זה, אני חושבת, הדבר הכי יפה בטרנס
כן,
בעיניי.
כן.
כאילו שהחיבור לקולקטיב, ולא על חשבון החיבור פנימה, וגם הפוך, החיבור פנימה ולא על חשבון הקולקטיב, אלא משהו שבאיזשהו מקום חי ביחד, זה כאילו מבחינתי מה ש... זה הליבה של הדבר הזה.
יאללה, בואו למסיבה.
רייב נגד הכיבוש.
שזה יקרה, וואו.
יש את הסרט, הבועה. יש בסרט הבועה, הם עושים רייב נגד הכיבוש.
וואי, סרט גרוע. ועם זה, אני כן רוצה שנחזור רגע לדבר על חומרים, כי אתה עשית משהו שאני פשוט לא מסוגל לעשות.
מה?
פיזית.
מה?
שאתה גם ערכת חלק מהסרט בהקשבה לפטריה.
הקשבה? כן.
ניסחת את זה יפה.
אני לא יודע איך, לא יודע איך להיכנס לסיפור הזה בלי, בלי לספר שאני שומע קולות. לא, סתם, אני לא שומע קולות. אבל יש לי, כן, יש לי חיבור מאוד חזק עם פטריות. אוקיי? אני לא יודע להסביר אותו. אני לא בטוח שאני מדייק בשום דבר מהדברים שאני חושב לעצמי, ולכן אני, זה לא נושא שאני נוהג לדבר עליו, אבל בעבודה על הסדרה הזאת, הרבה פעמים הרגשתי שאני מקבל עזרה ממקור שהוא לא ארצי, לא יודע איך להסביר את זה, אוקיי? עכשיו אני לא אדם דתי, אבל אני כן מחובר לכל הקונספט הזה של אלוהות. יש לי טרמינולוגיה משלי לנושאים האלה, אבל אני כן מרגיש שאני באיזה תקשורת עם לא יודע איך תקרוא לזה, אני לפעמים קורא לה בשמות, אבל אני לא יודע איך.
ישות.
כן. והרבה פעמים במהלך העבודה על הסדרה שהגעתי המון פעמים ל-dead end. לא הצלחתי. לא הצלחתי בהמון תחומים. לא הצלחתי, זה שמי האמצעי. לא הצלחתי בהכל. במלא מלא 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 מקומות שהייתי בהם עם הפרויקט הספציפי הזה. כאילו מלא פעמים הייתי אמור להיכשל. ודברים הסתדרו. מעצמם. בקטע קריפי.
לא הייתי מדמיינת כשראיתי את הסדרה שהיה לך חוסר הצלחה בדרך, זה מדהים.
לא, תקשיבי, את רוצה שאני אספר לך על הסיפור של ההפקה של הדבר הזה? זה פודקאסט בפני עצמו.
לא, אני אומרת כל הכבוד, בסוף אתה באת עם תוצר, כאילו,
אני הייתה בי ידיעה, אוקיי? לא מחשבה, לא תקווה, לא מהשנייה שראיתי את הפרסום שאופר דיקובסקי העלה בפייסבוק באמצע 2016, אני ידעתי שזה שלי, שזה המישן שלי.
מדהים.
ולא הייתה, זה כאילו, אני אומר, גם שנתקלתי בכל ה-dead ends האלה, כל ה... לפעמים שבועות, חודשים, שהפרויקט בהקפאה, כי אין, לא יודע מה, תקוע. אין כסף, או שאין סיפור, או שאני לא מצליח להשיג גוף שידור, או אני לא מצליח להשיג קרנות, אני לא מצליח להבין. לא הבנתי מה הסיפור בכלל, לא ידעתי מאיפה, איך בכלל אני... לא משנה, לא ידעתי כלום. ודברים פשוט טיק, 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 טיק. הדרך נפרסה מעצמה, אוקיי?
ואתה מרגיש שזה משהו שקצת הגיע לך דרך המסעות?
אני מרגיש שהמסעות שלי עם הפטריות זה היה כמו, כמו לעלות לאיזה פסגה של איזה הר, להסתכל למטה, להגיד, אוקיי, אני עכשיו פה, רוצה להגיע לשם, אני מסתכל, משנן את המסלול, זהו, יורד חזרה למטה, יום ראשון בבוקר, ממשיך.
אני כל כך מזדהה עם זה. זה כל כך מה שזה.
כן, זה כאילו הבהיר לי את הפארט הבא, את ה-10 קילומטר הבאים.
אתה גם רואה את זה כאילו מרחוק, מבחוץ.
כן, כן.
כאילו את עצמך מבחוץ.
כן, כן. אבל תמיד היעד הסופי היה לי ברור. ידעתי שזה יתממש, גם שזה יהיה הצלחה, כאילו שזה יהיה היסטרי, וזה היסטרי.
זה היסטרי, זה כל כך היסטרי, ואני...
אבל כאילו אני מרגיש נורא, אני כאילו, זה כאילו נשמע, אני כאילו מרגיש שזה, איך אני אגיד את זה, לא שזה לא אני, אבל כאילו אני הייתי ממש צינור של הדבר הזה, ככה אני מרגיש. פשוט שהידיים שלי אמרו לי איפה ללחוץ, גם זה היה קורה לי באמת שהייתי ניגש לעריכה, דברים הכי עזרים, שהייתי מתיישב, לילות רבים יותר ממה שאני יכול לספור, מתיישב מול הדבר הזה, אני עורך במקצוע שלי, כן, אני עשיתי הרבה פרויקטים, אבל אף פעם לא ישבתי מול חומר גלם שצולם במשך 30 שנה, עשרות מרועיינים, חומרי ארכיון, זה כמויות היסטריות של חומר, מאיפה אתה מתחיל לתפור את זה בכלל? מאיפה מתחילים בכלל להבין את הסט, את הכרונולוגיה של הדבר הזה? זה לקח לי שנה, להבין מה הכרונולוגיה של הדבר הזה.
וואו, זה ממש פאזל.
פאזל.
כאילו אני יודעת שזה 30 שנה בחישוב, אבל עכשיו כשאמרת את זה, אני כזה אשכרה 30 שנה.
כן, יותר כבר.
טורף. אני מדמיין באמת פרויקטים כל כך פשוטים שעשיתי, איך הסתבכתי, אתה מדבר פה על חומר.
כן, כן. אז שם אני ממש הרגשתי שהרבה פעמים אני, אתה יודע, הקליק הראשון שאני עושה זה בול מה שהייתי צריך. מלא פעמים זה היה קורה. לא יודע איך.
אוף.
בסדר, אבל תקשיב, אני סתם מזוי, זה לא, אל ת...
בסדר, זה לא שאני הולך לרוץ עכשיו, אני לא יכול, זה לא בכלל המחשב. אין לי את החיבור הזה לשיח הזה, זה מאוד אינדיבידואלי, ברור, אני לא לוקח את זה למקומות האלה. תגיד, אתה חושב שיהיה סוף טוב לסיפור הזה?
אתה רוצה תשובה קצרה או תשובה ארוכה?
I don't know, man.
לא, אני לא חושב שיהיה סוף טוב, אבל גם, אתה יודע, מה זה סוף טוב? אני חושב שיהיה פה עוד הרבה יותר גרוע. אני חושב ש... We haven't seen nothing yet. אבל אני חלק מהתפקיד שלי בעולם זה לחבר אנשים. לחבר אנשים סביב האמת הזאת, שבאה לידי ביטוי בטרנס. ולהזכיר לאנשים את המקום האמיתי שלהם בעולם, ואת התפקיד האמיתי שלהם בחברה שלהם, במשפחה שלהם, בקהילה שלהם. לחבר אנשים חזרה לשורשים, לאדמה, לעקב על הקרקע, בועט. זה כאילו הכי ראשוני שיש. צריך לחזור קצת לשם.
זה בדיוק מה שאמרנו אז על לזכור מי היינו. Mm-hmm. כאילו כשאנחנו פתאום מבינים מה הרחק, כן, זה מפחיד.
כן, כן, כן. אנשים חייבים לראות את זה.
כן.
שאנחנו כבר צועדים על קרקע לא בטוחה. צריך לחזור אחורה.
אני מקווה שהסרט, סליחה, הסדרה בפעם האחרונה. מקווה שהסדרה תחזיר... את הבנים העובדים והבנות העובדות של התרבות הזאת, היא קצת לתרבות, וגם את מי שלא הכירו. אותי זה החזיר, אני באטרף.
להחזיר לעצמנו,
מאז שראיתי אותה, כן.
הלוואי.
וחזרתי אפילו, אתה יודע, דיברתי עם חברים שהייתי איתם בזה פעם.
של יאללה, בוא נלך למסיבה.
של אפילו אחי מה קורה, כאילו...
כן. אבל תבחר את המסיבות שלך, תבחר את המסיבות שמתאימות לך. לא כל מסיבה מתאימה לכל אחד.
כן. זה נכון. אחי, תודה.
מה, באהבה?
באמת, זה מסמך, נראה לי עברנו את זה פה, אבל זה מסמך היסטורי משמעותי.
לגמרי.
שתופס, פשוט, באמת, כאילו, תופס את הקטע הזה, את האנרגיה הזאת בצורה מדהימה. מעניין אותי גם יהיה מי שלא מכיר את התרבות הזאת, איך זה לא לראות את זה, אני מאוד מחכה לראות את זה עם ההורים שלי.
וואלה?
מאוד, בטח.
ממש, אני גם רוצה שהורים שלי.
צלם לי.
הראיתי להם סרטים של אוזורה ובום פסטיבל, ושלי ושל אחי במסיבות וזה, אז אולי אנשים שהם בכלל כאילו לא משם יהיה יותר, הם ראו קצת, הם ראו דוקויים על זה קצת.
אני רוצה לראות את ההורים שלך, רואים את זה. סרטון ריאקשן כזה.
אחרי אורן חזן באח הגדול, באמת שום דבר לא...
נכון, שכחתי שההורים שלך מתים על האח הגדול.
כן, כן, באמת שום דבר לא כאילו יפתיע אותם, אבל... תודה לך.
כן, תודה, ממש.
ותראו את הסרט הזה.
סדרה.
יס דוקו. יס VOD.
יס דוקו ב-26 לאוגוסט ב-VOD.
בדיוק.
וב-29-30-31 ב-יס דוקו. מה עוד צריך לומר על משהו?
תודה לבורא.
תודה לבורא.
תודה לבורט.
תודה גם על השיחה שהייתה לנו וגם על הסדרה הזאת.
וואו. את שני הדברים האלה. בערבה ובצניות ובכיף. לא היה לי כיף. לעשות אותה.
אבל היה לך כיף איתנו, לא?
איתכם היה לי כיף מאוד, כן. לא, אבל אני מסיים עכשיו 5 שנים של פתיחת תחת, אני לא נושם.
וואו, 5 שנים.
כן, ממש.
מרגש שהגעת על הרגע הזה.
היה ממש קשה. תודה רבה רבה רבה, באמת, על כל התמיכה והפרגון, ו...
ותנו לרקוד בשקט.
כן, בואו לרקוד באמת.
יס. Yes.